תן לו להתחיל להעיר.
טוב רבותיי.
זה כמו לא להזכיר את המילה בת.
אפילו הם לא מהרערים, נכון?
מה?
לא מהרערים. מי שחלם חלום ברחם אצל תאים חלום?
צריך לשרוף את עצמו.
תודה, יישר כוח.
אם בשבת יחסה את עצמו בסיר גדול.
יאללה רבותיי, בוא, אתם רוצים.
זה מעשה באהבת חיים על איזה מישהו שהרג את עצמו ארבע מיטות בשבת. עלה, תלה את עצמו עם הגרדום, נשרף, סקילה, שריפה, רגע, חזק ביותר.
נראה לי שהגמרא הייתי גדל ממנו.
ובסוף אין לו חלק לעולם הבא.
לא, מה פתאום, יקרה, יצא בת קול מהשמיים.
איזה חוות, הוא התאבד.
זה הזיוף, מישהו מהקליטנן, המגה פה.
שואל את זה הזיוף, כתב וחדש את הספר אהבת חיים.
טוב רבותיי, אפשר להתחיל? יאללה, ברשותכם. פרשת השבוע שלנו, פרשת הזריע, עוסקת בעניינים מאוד מאוד לא אהובים ולא חביבים. לא, לא, אנחנו מתחילים על פסח, אנחנו רק מקדימים הקדמה קצרה. פרשת הזריע, פרשת צרעת. פרשת צרעת. פרשת רע? בדרך כלל הן מחוברות חוץ משנה מעוברת כמו השנה שלנו. אבל בפרשת הזריע, בהתחלה שלה, יש פסוק. אישה כי תזריע וילדה זכר, וטמאה טטטטטטטטטטם, ו... וביום השמיני
אימול בשר
עור. יפה, שמעת מה אמרת? אימול בשר עור לתו. מישהו יודע להסביר לי מה כתוב כאן? מה זה אימול בשר עור לתו?
הוא אימול את עצמו.
החובה עליו.
אסביר, לא, אני לא הולך עד כדי כך עמוק. אימול בשר עור לתו, מה? איך? איך? הבנתי, עכשיו מה זה אימול בשר עור לתו? מה? לא! אני שואל, מה זה בשר עורלתו? מה צריך לחתוך? מה זה
עורלה?
מה שאתה מוציא.
זה
מה שאתה מוציא.
אז איך אתה חותך את זה אם זה מה שאתה מוציא?
אומר לך, אימול בשר עורלתו. מה צריך למול? צריך למול את העורלה. קח את העורלה, תחתוך את העורלה. אימול עורלתו, ככה היה צריך לזה. תימול עורלתו, אין לי בעיה. למה? כי את העורלה צריך לחתוך. לא, את הבשר לא נוגעים בבשר. שהרבה אנשים צוחקים, וואי וואי, נחתך לו יותר מדי כבד, אבל... זה בדיחה יפה, הרי לא נוגעים בעבר.
מה הכוונה לבשר עורלתו לחלק העיקרי של העורלה?
החלק העיקרי של העורלה, יש עורלה זה חלק אחד.
מה זה פריצה?
עורלה, מה?
מה זה יותר קריספי?
זה לא מהעורלה? היא לא עורלה? היא לא עורלה, זה לא עורלה, יש הגדרה. עורלה, עורלה מסירים. אז אם את העורלה מסירים, אז היה צריך להיות כתוב ימול עורלתו. תחתוך לו את העורלה שלו. למה כתוב בשר עורלתו?
זה רע, זה עבר הזה, פשוט רע.
זה רע?
כן, זה רע.
כן? וכשיש ניתוח לבן אדם והניתוח הזה יציל לו את החיים, זה רע?
זה רע, רע.
אבל זה לא... איך זה מציל חיים?
מה?
איך זה מציל חיים? אתה רואה אנשים שלא עשו, זה לא...
לא מציל חיים במובן הרדוד שאתה מכיר. לא במובן הרדוד שאתה מכיר. מציל את החיים, הכוונה שמכניס אותך לליגה של העם הנכבד ביותר באנושות, שזה עם ישראל. יש לך עולם הבא, יש לך גן עדן נצחי.
כל מי שעושה ברית?
זהו, כל מי שעושה ברית.
לא כל מי שעושה ברית. כל מי שאומר I love America נהיה אזרח ארצות הברית, יש כללים. אתה צריך לעשות פורמלית א' ב' ג'. אתה צריך, למשל, כל מי שאומר הרי את מקודשת לי וטבעת זו כדי את משה ישראל מקודשת, כן, יש את איש. לקחתי יש את איש, שכנה שלי, אני אומר לה, הרי לקחתי את הבת, כמו שכתוב בכל ההלכות, שני עדים, הכל, אמרתי לה, והיא הסכימה לקבל ממני גם, לקחת את הבת גם. אז היא מקודשת לי או לא? לא, למה? תשמע, עוד כללים חוץ מהטבעת. אנשים נתפסים, תבין? טבעת. צריכים להגיע אליי זוג לדבר על מלחמות שיש ביניהם. הבין, עברתי שם שיעור על לפני כמה זמן על אמה על אמה. יש להם ויכוחים בבית. בא אליה בחורצ'יק, אומר לה, בלי שמעתי את זה מגיסו, אומר לי, הוא בא הביתה, אמה על התשמיעי, אנחנו נעשה אמה על אמה בבית, יפתור לנו את כל הבעיות. זה הבעיות, אמה על אמה זה הכוונה, צריך שבבית יהיה זכר לחורבן 50 סנטימטר על 50 סנטימטר, שאין צבע, הכל מקולף.
אז... הרב, סתם דרך אגב, זה בסדר שאנשים קשתים את זה וזה?
לא, לא בסדר. לא אשכנזים, לא ספרדים. אפשר להשכרה עד מחר, אבל לא טוב.
העובדיה...
העובדיה לא כתוב שמותר קשת את זה.
לא, כל מיני קודות. אם כבר נבנה הבית,
לא חורה. עכשיו לא, אתה רוצה שנלמד סימן תו קופסא מר? אפשר שנלמד אותו. אנחנו לא עכשיו לומדים את הסימן.
לא, הכוונה זה לא כמו ש...
קישוטים אסור, נקודה. יש גבולות אחרות, לא נוגעות לכאן. הלאה, בואו לא נדבר על זה עכשיו, זה שיעור שלם.
זה אמור להיות מול הדלת, מול הדלת.
ככה צריך, יופי. מעיקר הדין לא צריך בכל חדר. יאללה, רבי סי, בואו נמשיך. רבותיי, שמתם למה קרה לבן אדם? הבן אדם נתפס לקטנות, הוא חלס. הוא יכול להמלל את אשתו, אין לי מושג עדיין מה הסיפור. יכול להמלל את אשתו, לדבר אליה לא כמו שצריך, הכל, אבל מה? אבל הוא יעשה המעלמה. זה להתאפס לקטנות. לא ככה מתקנים את הבית היהודי. ולכן בן אדם צריך לדעת מה העיקר, מה התפל. אותו דבר, בואו נגיע לברית. יפה. בברית, רבותיי, מה צריך למול? אנחנו חושבים את העורלה. אומרת התורה, בשר עורלתו. אומר האבן עזרא, כל העורלות, יש לנו כמה עורלת הלב, עורלת האוזן, יש הרבה עורלות, אבל כולם, אומר האבן עזרא, כולם נסמכות. עורלת משהו, עורלת משהו, חוץ מהעורלה שלנו, עורלה סתם. כי זה יסוד הכל. יסוד הכל נמצא בעורלה, בעבר הזה של הברית. לכן הוא נקרא יסוד, כי הוא באמת היסוד של הכל. עכשיו בואו נגיע לבשר. אומר לך, ימול בשר עורלתו. מלמד אותך התורה, מלמדת אותך התורה, שמי שעושה ברית או למעשה, בלי קשר למי שעושה או לא עושה. תודה. הייתה מקדם את זה לפה. מי שעושה ברית או מי שלא עושה ברית, ידע לו נאמנה שזה לא קשור לעורלה. זה קשור לבשר. למה? כי כל הבשר של האדם, כל האדם זה הבשר שלו. כל הבשר של האדם מושלח וקשור לעורלה. מה שיקרה בעורלה, דרך אגב, יש בראשונים, כותבים שהטעם הפשטי, טעם על פי הפשט, לעשיית הברית ליהודים, כדי להמעיט להם את תאוות המשגל. כדי להוריד את התאווה הזאת. הורדת הברית גורמת לירידה ברצון לתשוקות כאלה.
איך זה מוריד את הרצון?
ככה כתוב, אני לא מבין בזה, אני אומר, אני אגיד לך. זה, אני לא בדקתי את זה, לא הייתי גוי ויהודי. ככה זה.
האמת, תקופות... לפני כמה שנים יצא לראות איזה אתר או משהו, קיצור שדבר נגד ברית מילה, ואמרו כל מיני גורם שאומר עדויות שלפני שהם עשו, כי זה בטרנד לעשות ברית מילה. לפני שהם, אחרי שהם עשו, הם הרגישו הבדל משמעותי.
כן. טוב, הנה
הוא. לרעה?
הוא משהו גרע את זה. טוב, בקיצור רבותיי. מה? אז אנחנו, זה טעם על פי הפשט. אבל בעיקר, בעיקר רבותיי, כתוב בגמרא שהברית היא חותמו של מלך. יש עליך עכשיו חותמת של המלך. תגיד לי בן אדם עכשיו, הוא עכשיו אוהב איזה משהו, אוהב איזה בחורה. אז מה הוא עושה? קעקוע של בחורה. למה? כי אני, את חקוקה אצלי. גמרנו, הוא קשור אליה. עכשיו תאר לך שאתה היית קשור לאיזה מישהו רם ונישא, שאם היו יודעים שאתה קשור אליו, שאם היית יודע שאתה קשור אליו, אף אחד לא מתקרב אליך.
דווקא שם זה החותם של המלך?
כן. כי זה היסוד של הכל. תראה אם בן אדם מתוקן בזה, מתוקן בהכל. יש שני דברים, ביסוד של האדם והם האמצע של האדם. זה הפה וזה זה. וזה הקשר בפרשה שלנו. עומד הגמרא על שבעה דברים הנגעים באים. אנחנו בפרשת תזריע. מצורעת, צרעת על מה באה על שבעה דברים. אבל השפיץ שלהם, צרעת זה על לשון הרע. לשון הרע זה על לשון. ואם אתה יורד בקו ישיר, אתה מגיע לאותו עבר של הברית מילה. שני הדברים האלה, ברית הלשון וברית המאור, מאור משון הערבה, שני אלה זה היסוד של האדם, הדיבור של האדם, ולכן דיבור איך נקרא? מילה. ברית, מילה, מילה. מילה של דיבור, מילה של ברית. כי הכל אותו דבר, זה אותו יסוד. זה החותמת של המלך. ולכן התורה, אם לא בריתי, יומם ולילה. איזה בריתי? זה התורה. התורה נחתו עליה 13 בריתות, הברית מילה הזאת נחתו עליה 13 בריתות. אתה רואה שהמעלה הגדולה של התורה, כשהתורה היא בפה, היא דיבור, ולכן גם התיקון ללשון הרע זה לימוד התורה. כל היסוד של האדם זה הפה שלו והברית שלו. אם בן אדם שומר על העורלה שלו, מסיר את העורלה, מסיר את הדברים הטמאים האלה, אז הוא מגיע להיות אדם מושלם. לא כמו אלה הבדיחות שהסתובבו כשהיינו ילדים, שהפרופיל 97 בצהל, זה בגלל שעושים ברית מילה, ולכן אין לנו פרופיל 100, זה כמובן הדרוזים.
למה זה 97?
שאל אותם, יגידו לך תשובה. יש לנו כאן איש מודיעין, הוא מחפפר, הוא יבדוק את העניין. קשקוש בלבוס, זה כמו שהייתי ילד, גם אותו דבר. ולכן אמרתי לך שזה שטויות, זה פשוט לא נכון, זו לא הסיבה. קיצור רבותיי, הסיבה היא לא זאת. מה שמעניין אותנו, שאומרת התורה לאברהם אבינו, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, תעשה ברית ואז איך תיקרא? מה יהיה השם שלך אחרי זה? תמים. מה זה? תמים זה שלם. איך יכול להיות? להוריד משהו ולהיות שלם? אומרת הגמרא, יש בהמות, יש תמונה אפילו של אחת כזאת, יש בהמה. יש בהמה שצילמו אותה עם חמש רגליים. חמש רגליים, יש תמונה שלה. נולדה עם חמש רגליים. אומרת הגמרא, יש לה מום. רגע, מה פתח שאתה עוד רגל, מה? רגל ברקס, תמיד, אתה יכול לשים אותה ככה לינה.
ג'ק.
אתה רוצה להעלות, אני יודע, מה ארבעת
לך?
תמיד, מה הבעיה שלך? לא, אומרת הגמרא, כל היתר כנטול. אם יש יותר מדי, זה כאילו חסר. זה נקרא מום. העורלה היא מיותרת. שאלה יפה. אדם הראשון, רבותיי, כשנברא, הייתה לו עורלה או לא?
נולד ממול.
הוא לא נולד.
נברא נימול.
יפה מאוד. אדם הראשון נברא נימול, אז אם אדם הראשון נברא נימול, אז כולנו, יש לנו עורלה.
זה עבר בגנים.
נולד מתוקן.
זה גנים מהסבא שלו, מאיפה?
תוספת של החטא.
תוספת של החטא.
הוא נולד
מתוקן. שחטא אדם הראשון, חזל אומרים, אדם הראשון מושך בעורלתו היה. אדם הראשון, אחד מהחטאים שלו, שאנחנו לא מבינים אותם, אנחנו רק יודעים להגיד מה שאמרו חזל, שהיה מושך בעורלתו. מושך בעורלתו זה לא רק מה שאנחנו מכירים מתקופת השובבים, שאדם שמוציא זרע לבטלה בידו, אלא בעיקר, אומרים חזל, שאברהם אבינו עליו השלום נמצא בפתחה של גיהנום. כל מי שמהול לא נותן לו להיכנס לגיהנום. זה החותמת. כל מי שמהול. חכה, אבל עוד גמרנו את הדרשה. אבל עוד גמרנו את הדרשה. זה מה שכתוב בהתחלה. אבל, אז למה צריך את אברהם אבינו שם? למה צריך את אברהם אבינו? מה, המשרתים, המלאכים של בורא עולם? אברהם אבינו, זה הזכות, זה הברית מילה הראשונה, המצווה, על ידי בורא עולם. רגע, סבנות, אז ככה אנחנו קוראים את זה, וואלה, סבבה, בוא נחרי הגמרה הזאת, אתה יכול לעשות דחקות, דחקות, אחיו אחוותך. אין כניסה לגיהנום. דרך אגב, אין כניסה לגיהנום, לא בטוח שזה טוב. אבל אם עדיף כניס גיהנום. יש מקומות שכשתשמע עליהם, אז תבקש את הגיהנום. אז לכן, זה לא בטוח שזה הפתרון. אבל תכלס חזל אומרים שאברהם אבינו עומד שם והוא בודק מי שמר על הברית שלו. מי ששמר על הברית, אז הברית היא ברית. ברית, ברית, אתה לא יכול להיכנס לתוך גיהנום. ברית שלי, אף אחד. מי שרואה את החותם של המלך, לא ייתנו לו להיכנס. יש לך חותמת מהמלך, מה תיכנס לגיהנום? אין. אז לכן, אם יש לך ברית אמיתית ושמרת עליה, אתה לא נכנס לגיהנום. אבל אם לא היה לך ברית אמיתית, ואתה לכלכת את הברית, ואתה חטאת וקלקלת, אברהם אבינו כתוב במדרש, מושך בעורלתו, ומחסה לו את העבר מחדש, הופך אותו להיות ערל, ורק אז הוא נכנס לגיהנום. זאת אומרת, לגיהנום לא נכנסים מהולים. אז אם שאלת על ערבים, כל הערבים חוזרים להיות ערלים, כי גם היום הם נקראים ערלים. אומרת הגמרא, מסכת נדרים זו מסכת מאוד מדויקת. מה שאדם נודר זה מה שיהיה. אדם אומר, אני נודר שאני לא יהנה יותר מכל אדם שחובש כיפה סרוגה. חלס, מהרגע הזה, האדם הזה אסור לו ליהנות מכל בן אדם שחובש כיפה סרוגה. זה הכל מדוקדק, מה שהוא אמר, זה מה שהוא אמר. אומרת הגמרא, בן אדם נדר, אני נודר הנאה מערלים. חלס, כל הערלים. אומרת הגמרא, אם יש יהודי ערל, הוא לא מודר הנאה ממנו. מותר לו ליהנות ממנו. ואם יש גוי מהול, ערבי, הוא מודר הנאה ממנו. אסור לו ליהנות ממנו. איך יכול להיות? אתה עודדת בפה שלך ערלים. אומרת הגמרא, ערלים זה שם. אורלה זה שם של הגויים. כי הגויים כולם ערלים, עם ישראל כולם מהולים. זה שהוא מסכן, עוד לא הספיקו לעשות ברית מילה, זה בעיה טכנית, אנחנו נפתור אותה עוד מעט. אבל זה לא זה. לכן אומר אברהם אבינו, יושב שם ועומד ומבדיל. זה הקשר בין העורלה, בין אימול בשר עורלתו, בין הברית, לבין פרשת הזריעה לבין פרשת הצלעת.
מתי מספיק ללמוד עם הקדוש ברוך הוא? תגיד לי.
איך?
מתי מספיק ללמוד עם הקדוש ברוך
הוא? אל תדאג. טוב, בכל אופן, עכשיו תקשיב. עכשיו אנחנו מגיעים, רבותיי, אנחנו למעשה נמצאים ממש ימים ספורים לפני חג הפסח. מה?
אין מושג של זמן למעלה.
אני שנים מדבר על הנושא הזה שהרבה אנשים מגיעים לליל הסדר וחסר להם את העיקר. חסר להם את העיקר, אנשים לא יודעים להכין מה לומר בליל הסדר. ואני אומר לכם את האמת, מצפים מכם ליותר. אתם בני ישיבה, גם אם אתם נראים לעצמכם איזה סתם איזה ג'וקרים, איזה שחקנים, בבית אתם נחשבים לרבנים. אין מה לעשות. מי יותר מי פחות, אבל בסופו של דבר נחשבים לרבנים. וכיוון שכן, אדם צריך לבוא מוכן, טעון. אני לא מדבר רק על מי שיש לו ילדים, זה פשוט. אני מדבר על כל בן אדם ובן אדם. כל בן אדם צריך שיהיה לו מה להכין. עכשיו יש שני סוגים של הכנות לליל הסדר, אני מדבר כרגע מפינת זה לא מדבר עכשיו הכשרות לפסח. האגדה, יש את השיטה היותר פלפלנית, שמחספסים איזה פלפול להגיד, איזה פלפול יפה, איזה הברקה נחמדת, למה כתוב ככה? דבר תורה שלקחתי מהחוברת, ואמרתי אותו היום לזה שלקח אותי טרמפ בדרך לשעלבים, הבן אדם קפץ, אני אומר לכם קפץ משמחה, קפץ משמחה. מה קפץ? פיזית באוטו. קפץ משמחה.
נהג וקפץ?
קפץ משמחה. אתה יודע מה זה פיזית קפץ?
נהג וקפץ.
הוא עצר לי ואז בדיוק גם...
היה רמפה.
אני אומר לך, לא יאומן כי יסופר. הבן אדם, מה אמרתי לו? אחד,
חכם. מה אמרת לו?
כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. אחד, חכם. אחד. השואל, מי זה היה? לא זוכר. אחד, לא זוכר מי זה היה. שואל אחד, מה זה אחד? מה זה?
תקו.
מה, היה שם 2-2? כאילו, מה הקטע של האחד? תגיד. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול. למה צריך להגיד אחד, אחד, אחד? שאלה יפה, נכון?
מעניין.
מה התשובה? מה זה?
ארבעתם זה אותו אחד.
איך?
ארבעתם זה אותו אחד.
ארבעתם זה אותו אחד, יכול להיות. אבל למה כתוב ארבעים אחד? זה מספיק אחד בהתחלה, ואז תדע, אז כולם ביחד, ביחד.
זה רמז לקוד של המערה של ססם להיפתח. אחד, 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 אחד.
בקיצור, רבותיי.
טובה.
בקיצור, רבותיי, תקשיבו. הביטוי אחד מוזכר במשנה כמה פעמים. אומרת הגמרא, אחד שור, אחד חמור. זה הביטוי, כך כתוב במשנה, כמה פעמים. מה זה הביטוי הזה? הביטוי הזה בא לומר, אחד הזה זה לא אחד מתוך שלוש, אחד מתוך שבע, זה לא מספר. האחד הזה זה גם זה וגם זה. אחד זה ואחד זה הכוונה, גם זה וגם זה. באה התורה ללמד אותך. ארבעה בנים דיברה התורה, אחד חכם, אחד רשע, כי עלול בן אדם לבוא. זה אני אומר, מצטט לכם מתוך החוברת עכשיו. בן אדם בא ואומר, מה, אני יש לי בן חכם, למה צריך ללמד אותו? באמת, יש כאלה מצבים, הבן שלי למד בתלמוד תורה, יודע יותר טוב ממני, מה אני למד אותו בכלל? אז אני לא רוצה לך ללמד אותו. אומרת לך, לא חמוד אילה, אחד חכם, גם את החכם צריך ללמד. אבל הוא יודע טוב ממני, משהו יודע טוב ממך, יודע טוב ממך, אבל בטוח יש לך איזה משהו לחדש לו, בטוח. אחד רשע, אחד רשע, אני אלמד אותו, יהיה כופר אחד. קודם כל תחזור בתשובה, אחרי זה נדבר איתך בכלל. יש בן אדם, זה טענה נשמעת. מה, אתה רשע, למה שאני אלמד אותך? תחזור בתשובה, תהיה נורמלי, אני אדבר איתך. אחד טעם, הוא ממלא מה יבין. שאני יודע לשאול, הוא לא רוצה להבין. אז למה שאני אלמד אותם? אומרת לך המשנה, אומרת לך האגדה. אחד חכם, כמו אחד שור, אחד חמור, גם זה וגם זה וגם זה. כולם, אתה חייב להגיד להם. והגעת לבינך. לא משנה איזה בן זה. כל אלה יכולים להיות הבנים שלך. אז זה, רבותיי, זה פלפול בתוך האגדה. הוא פלפול מקסים, הוא פלפול נכון, הוא פלפול ישר. סוג אחד. סוג שני, והוא יותר עיקרי ממה שאמרתי עכשיו, זה הפירוש של הסיפורים שהיו שם. מה היה במצרים? כתוב שם במצרים, וימררו את חייהם. חז"ל אומרים, על הפסוק וימררו את חייהם, יש אישה אחת במשפחת המלוכה של עם ישראל, משפחת הנשיאות בדור יציאת מצרים, ונקראת מרים. למה מרים נקראת מרים? אומרים חז"ל, וימררו את חייהם. מרים נקראת מרים כדי ללמד אותך שמהרגע שנולדה הילדה הזאת התחיל קושי השעבוד. אנחנו יודעים שלמעשה השעבוד היה ירידה איטית, היה 400 שנה גזרה שמימית, אבל בורא עולם הלביש אותה על האבות הקדושים בהסכמתם. מהרגע שנולד יצחק אבינו עד שיצאו ממצרים, בול 400 שנה, תעזרו לי לחשב. מהרגע שנולד אברהם אבינו, שאברהם אבינו הוליד את יצחק, בן כמה אברהם היה?
100.
בן 100, נכון? ברית בין המתרים הייתה בגיל 70, חיכינו 30 שנה, נולד יצחק. יצחק נולד, זה שעת האפס. מכאן מתחילים למנות את 400 שנה. יצחק, פסוק מפורש, אומר, ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם, נכון? יצחק בן 60 כשיעקב נולד, נכון? יעקב מתי יורד למצרים? פסוק מפורש בתורה.
בן
70, לא? ב-63 רק קיבל את הברכות כשהוא עדיין רווק צעיר.
הבריאות לא התחתן עד גיל 63?
הייתה מה זה? דרך אגב, מי שמתחתן מאוחר זוכה לאריכות ימים יותר. תסתכל בכל אלף של הבראשית.
הגעת אותי לגמרי.
כן, אחי. אבל איזה חיים הוא יקבל, זה השאלה.
מי מתחתן בגיל 70?
אשריך. יש כאלה גם שלא מגיעים לגיל של החתונה.
מגיע.
אולי לא תגיע.
אתה לא תגיע.
איזה ברכות רצות פה השתבע שלך לעד. טוב, בקיצור, ברכת הדיוט אל תהיה קלה בעיניך. אני כרגע לא סגור אם זה כתוב שם הדיוט או אידיוט, אבל אנחנו נדאוג
לך. מספר ימיך המלא.
אתה לא סגור מי זה פה.
בקיצור, רבותיי, יעקב אבינו עליו שלום יורד למצרים, פרעה שואל אותו, יותר טוב מזה, פרעה שואל אותו, אחי, בן כמה אתה? כמה ימי שנחייך? מה עונה לו? בן 130. יעקב אבינו בן 130. אז יעקב אבינו כשהוא נולד, אבא שלו היה בן 60. אז עברו כבר 60 שנה מאז הגזרה, נכון? הגזרה התחילה כשיצחק נולד. עברו 60 שנה, לא נולד יעקב. יעקב יורד למצרים, הוא בן 130. סך הכל כמה יש לנו? 190. עם ישראל בארץ מצרים כמה היו? 210. 210 ועוד 190. הנה, קיבלת את ה-400 שלך. הנה 400 שנה. גם ה-210 שנה האלה שהיו עם ישראל במצרים, לא כולם היו משעבוד. לא? הרי כשיעקב הגיע 17 שנה, עם ישראל מעל המצרים. עם ישראל מעל המצרים. כשיעקב אבינו גר במצרים 17 שנה, מעל המצרים. מת יעקב אבינו, עם ישראל שווה למצרים. שווה למצרים כל עוד שאחד מהשבטים חי. יוסף הצדיק מת צעיר, בן 110, אמרו שהוא היה הקטן שבשבטים כמעט חוץ מבנימין, הוא לא האריך ימים. מי שהאריך ימים יותר ממנו זה אחיו לוי. לוי האריך ימים יותר מכל השבטים, 137 שנה. האדם הזה חי במצרים, ברגע שאחרון השבטים מת, המדרגה של עם ישראל ירדה בלימוד התורה, באמונה בהשם, ירד היחס של המצרים. עם ישראל הפך להיות נחות אצל המצרים, אבל עדיין לא השתעבדו בהם. לא חישבתי כמה לוי נכנס בתוך מצרים, אבל אתה רואה כבר מדרגה. בהתחלה הם מעל המצרים, אחרי זה שווים למצרים, עכשיו ירדו מתחת למצרים. רק ב-86 שנה האחרונות, 86 שנה האחרונות, היה תוקף השעבוד. זה מדרון. מאז שמת לוי, היה ירידה, 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 אבל התוקף של השעבוד הנורא והיום היה 86 שנה. מהרגע שנולדה מרים. כי מרים נקראת מרים על שם המרירות, ובורא עולם קרא לה מרים, שהרי בדברי הימים יש לה שבע שמות, יש לה עזובה, יש לה מלא שמות. השם של השם שלה מרים. למה השם שלה מרים? כמו שאמרנו, בגלל שמרירו את חייהם 86 שנה. מה אומר? 30 שנה לפני מי?
לפני שנולדה מרים.
אז 30 שנה לפני שהיא נפטרה? אז זאת אומרת, עוד 30 שנה היה זמן של מעבר מהרגע שנפטר לוי עד הרגע שנולדה מרים, שבזמן הזה זה המדרון שאמרנו, האחרון לקראת השעבוד הנורא של ה-86. מה היה שם? מה היה במצרים? מה היה במצרים? רבותיי, חז"ל מתארים תיאורים מאוד 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 מפחידים מה היה שם. לא את הכל הם מגלים לנו, אבל אתה מקבל את הדמיה, אתה כבר מתחיל להיבהל. כתוב במדרש, יש את הגזירה המפורסמת עם התבן. חז"ל אומרים שעם ישראל נזקק לרוץ ללקט את התבן, מה שלא היה עד היום, עד הגזירה של פרעה, ואז המצרים אילצו את עם ישראל לרוץ לתבן, אבל זו הייתה משימה בלתי אפשרית. למה? כי עם ישראל היה רץ להשיג תבן, אם היה תופס אותו המצרי, לוקחים תבן, היה מכה אותם, מרביץ להם, הורג אותם. מה אתה לוקח לי תבן? זה שלי, אין לי פה. אבל מאיפה אני אביא? היו הולכים להרים, הגבעות, מסכנים, לא יודעים מאיפה להביא. והם יחפים, זה העם של העבדים. יחפים, כמה אתה יכול ללכת? אומרת הגמרא, היו הרגליים שלהם היו נקרעות מכל הקוצים והברקנים והסלעים שהם היו דוחים עליהם. היו באים אחרי זה לבוסס בתוך הבוץ, אחרי זה, זה טיט עם תבן, התבן זה יעני, זה המתכת ששמים היום. זה כאילו מחבר את זה, מחזק את זה שיהיה יותר חזק. ככה היו עושים, אומרים חז"ל, מלא אנשים שקעו מרוב עייפות, שקעו בתוך התית. ומי שהיה שוקע בתוך התית היה הופך להיות לבנה. ויאנחו בני ישראל, חז"ל אומרים, ויזעקו בתעל זעקתם אל האלוקים. חז"ל אומרים, מן העבודה. ברור, מן המנוחה, ממה זה עלה. חז"ל אומרים, מתוך הלבנים. מה שבר את בורא עולם כביכול? הזעקות מתוך הלבנים. אנשים אומרים, בסדר, לעבוד נעבוד, אבל למה תרוג אותנו? חלאס, מה אתה רוצה? שוקעים. ברגע שהמצרי היה רואה שמישהו ככה כבר מרסק, דורג אותו בפנים, זהו, גמרנו. זה לבנה, קח אותה, שים אותה, זהו. בן אדם היה בוכה לבורא עולם מתוך הלבנה, לפני שהוא נפטר, ברגעים האחרונים שלו, הוא רואה שהוא עומד לחנק בתוך עתיד, זה היה הצעקות שלו לבורא עולם, זה מה שקירב את הגאולה. ושיא השיאים חז"ל מספרים על אותה אישה מסכנה שהייתה בהיריון והייתה מבוססת בבוץ עם בעלה, ומרוב המאמץ מסכנה, למה היא עוזרת לבעלה? הרי נשים לא היה צריכות לעשות את העבודה הזאת עם הגברים. חז"ל אומרים, כדי להספיק היו 600 לבנים צריכים לעשות בכל יום, 600 לבנים, ומי שלא מספיק הם לוקחים אותך לבנים. אתה לא מספיק? כן, כל יום 600. אז עבודת פרך, זה לא עבודה של סוטול 804, אחי, זה עבודת פרך. עכשיו, זו עבודה שאתה חייב לעמוד בה. לא תעמוד בה, אתה מת. להבדיל אלף אלפי הבדלות, בשואה ראינו דברים כאלה, שמי שרצה להינצל היה הולך רק למקומות העבודה האלה. המקומות העבודה הכי מטורפים, אבל זה הסיכוי היחיד שלך לעבוד. אנשים היו מאמצים את עצמם, עושים את עצמם גדולים, מנפים את עצמם, רק תיקח אותי לעבוד. זה עבודת פרך, מתים מהעבודה הזאת. אבל זה הסיכוי היחיד שלי להינצל. אתה מבין? אין. אתה יודע שאם אתה לא עושה את הלבנים, אתה גמרת. אין לך מה לתפקד במצרים. חז"ל מתארים שאותה אישה הייתה מבוססת בבוץ עד שנפל לה העובר שלה לתוך הבוץ, אומרת הגמרא, לתוך התית, ועשו ממנו לבנה. ירד מיכאל שר ישראל, ירד למצרים, לקח את הלבנה הזאת ועמד איתה לפני השם. אמר לו בורא עולם, תראה מה עושים לבנים שלך. אמר בורא עולם, את הלבנה הזאת תשאיר פה. הלבנה הזאת לא יורדת בחזרה למצרים, הלבנה הזאת תישאר פה, ועכשיו אני גוזר לגאול את עם ישראל. בדיוק באותו לילה, בעוד שנה, הייתה מכת בכורות. בורא עולם התחיל את המעגל, שנה שלמה, היה כל המזלות, בורא עולם שידד את כל המזלות, לכן על פי המדרש, היה צריך להנהיג את עשרת המכות, שנה שלמה, שם חישוב איך זה יוצא, ואז בסופו של דבר, כל המערכת הזאת של הכוכבים, של מצרים, כל ההנהגה השמימית שלהם, הכל נפסל, באותו לילה שאותה אישה הפילה את הילד, שנה הבאה היה מכת בכורות בדיוק. חזל אומרים, שכאשר משה, לא כדאי לך, כאשר משה רבנו עליו השלום היה רואה את הדברים האלה, והדברים האלה קרו בנקודת התפר, בעיקר בנקודת התפר בהיעלמות של משה רבנו. משה רבנו, כתוב במדרש, נכנס למצרים. באותו יום שמשה ואהרון הגיעו לראשונה למצרים, היה יום כינוס של כל המלכים מכל האומות, כל הנציגים באו לעשות, היה יום הולדת של פרעה, ובורא עולם תיאם את זה שזה בדיוק יהיה ביום הזה. כבוד אדיר נתכבד פרעה באותו יום, כל המלכים באים, מביאים לו דורנות, והנה מגיע משה ואהרון, מגיעים ונכנסים לארמון. באו כל זקני ישראל, אבל באמצע ברחו. מה אתה אומר?
מה הבאתם לי?
חזל אומרים, פמון. חזל אומרים, ברגע שהם נכנסו, שומרי הסף נבהלו מפניהם ברחו. לא יכלו לעמוד מפניהם, מרוב הגדולה שלהם. נכנסו, ופרעו הרשע הזה...
לא היה שם איזה הרי אותו משהו, שלחו איתם.
כן, זה... צודק.
לא יודע איפה שמעתי.
אבל זה לא כאן, זה בהמשך המכות. זה בבונקר. יש בונקר לפרעו, זה בארמון של פרעו. בארמון של פרעו כולם נכנסים. אבל יש בונקר של פרעו, בבונקר של פרעו חזל, בו אל פרעו, חזל מתארים שלפרעו היה בונקר, שבבונקר הזה אף אחד לא היה מורשה לבוא, ושם היו עריות שכל מי שהיה מתקרב היו נושכים אותם, וחזל מתארים שמשה רבנו עליו שלום היה נכנס, היו באים ומלקקים אותו ומקשקשים לו בזנבו, בזנבם. يعني כדי לראות, פרעו היה נבהל מזה. פרעו היה אומר, רק משה רבנו היה יוצא מפרעו, היה אומר, מה, זה יבוא לכאן, אני חותך אותו, אני קורא אותו. משה רבנו היה מסתובב, נהיה כמו מקל. חזל אומרים, נהיה כמו עץ, לא יכול לזוז. רק השיניים שלו רועדות, כמו בסיסה המצוירות. למה? להראות את הזלזול האדיר של משה רבנו בפרעו. פרעו הגיע, משה רבנו על השלום נכנס, אומר לו, אנחנו שליחים של בורא עולם. פרעו התחיל להתגלגל מצחוק. בורא עולם? היו לו שם 70 סופרים, בכל הלשונות, רבותיי, תחפשו בבקשה, מי זה בורא עולם? מי זה אלוקים? והיה הוציא תיבה מלאה בדפים, תלחפש. סליחה, אני לא מכיר. אני לא מכיר אלוהים כזה, ואני לא מכיר. אמרו, מה אתה לא מכיר? זה אחד שברא את העולם. זה לא יכול להיות. למה אני בראתי את העולם? לא יכול להיות שבורא עולם יברא את העולם, אני בראתי את העולם. כי זה התחיל לזלזל בבורא עולם. אמר להם, חוץ מזה, מה שאתה אמרת, חוץ מזה, אם בורא עולם הוא מלך, אז אמרו, לא שלח לי דורון, אחרי זה יום הולדת שלי. קיצו מכל הכיוונים, צחק עליהם. אמר להם, את אלוקים אני לא מכיר. וגם אם הייתם מכיר את עם ישראל, אני לא משלח. אם היית בא אליי מבקש 2,000-3,000 חבר'ה, הייתי משחרך, אין לי בעיה, תמיד, אני פתוח, כן, מה אתה רוצה לקחת את העם של עבד יש לי? זה לא יקום ולא יהיה. אמר לו משה רבנו, אתה אומר, מי השם? חייך אתה תראה שהשם יראה לך מי הוא. אתה לא יודע, נכון? אז עכשיו אתה תדע. עכשיו אתה תדע מי זה השם. וזה היה הפתיח לקראת עשרת המכות. משה רבנו עליו השלום, מה? כן.
רק קצרה לא קשורה. הרב יגן יש לו שיחה, אומר יש שאלות כאילו של כפירה, לכל שאלה יש תשובה. אמר לי תבואו, תשאלו. אמר, אבל מי שלא שואל, קודם מחובה, לוקח אותו אליו, מסביר, עושה לו שיעור פרטי.
רק שבורא העולם אין לו כסף לשתי כרטיסים, הוא רק לוקח, הוא להחזיר, הוא קצת קשה לו. כן. עכשיו אני מגיע לזה, אמרתי רק בגלל שהוא משך אותי עם העריות. חזל אומרים שמשה רבנו עליו השלום בא לפרעו, אמר לו את המשפט הזה, פרעו לא נבהל, ולא רק שלא נבהל, אלא פרעו מחמיר את התקנה שלו, ואז גוזר את הגזירה המפורסמת עם התבן. משה רבנו באותו רגע עוזב את מצרים, אהרון הכהן נשאר להניג את עם ישראל במצרים, משה רבנו חוזר למדיין לשלושה חודשים. בשלושת החודשים האלה יש את הגזירה של התבן, עם ישראל בצרות איומות, מוקים, השוטרים, שהיו אמורים לגרום להספקת העבודה, לא מצליחים לעמוד, ובמקום להקות את עם ישראל, הם מקבלים את המכות עליהם, ולימים הם יהפכו להיות הסנהדרין של עם ישראל. בורא עולם יבחר בהם בזכות זה שהם קיבלו מכות תמורת עם ישראל. באותם שלושה חודשים קמים דתם ואווירם, וממרידים את העם כנגד משה רבנו. הנה תראה את הבן אדם הזה, בא לעזור לנו, בא להציק לנו. זה מה, מה הוא לא עוזר כלום. תראה כמה הבן אדם הזה מהרגע שדיבר, נהיה לנו יותר רע. ואז שמשה רבנו בא, משה רבנו הדבר שהוא לא יכול לעמוד בו, זה בכי של עם ישראל. בוכים לו כולם, מה עשית תראה מהרגע שבאת, נהיה לנו יותר קשה, אנחנו לא יכולים לעמוד. עם ישראל בוכה. דתן ואבירם מחרפים ומגדפים. אתה לא בסדר, אתה ככה. משה רבנו כתוב במדרש מסכן מרוב הלחץ שלחצו אותו. דתם ואבירם, בא לבורא עולם כועס. אמר לבורא עולם, בורא עולם, תגאל את עם ישראל כבר. תראה מהרגע שבאתי, נהיה להם יותר רע. אומר בורא עולם, מה תדאג, אני יודע מה שאני עושה. אמר לו, אתה יודע מה שאתה עושה, אבל בינתיים יהודים שוכבים בתוך הלבנים. כשמשה רבנו אמר את המשפט הזה, כביכול מה אתה אמרת? אתה עכשיו מתחצף לבורא עולם, יעני? אתה בסדר, יש חשבונות, אבל בינתיים אנשים מתים. מה אתה אמרת?
לא, הקדוש ברוך הוא לא יודע.
שלא אכפת, לא רק שלא יודע, לא יודע, זו שאלה אמונית. אני לא אכפת לך מהם. על החזל אומרים, מה אכפת לך מאלה שבתוך הלבנים? איזה לשון. מידת הדין, אומרת הגמרא, רצתה לפגוע במשה רבנו להרוג אותו באותו רגע. איך אתה מדבר בו? זה באמת לשון זלזול לבורא עולם. אבל בורא עולם הניח לו, בורא עולם ריחם עליו, כי הוא ידע שלכבוד בניו הוא מדבר, אבל מקום מקום הטענה היא טענה קשה. אמר לו בורא עולם, משה רבנו, תירגע, מה שאתה רואה ילדים בתוך לבנים, זה בסדר. למה? כי קוצים אני מחלה מתוך הכרם. זה דברים רעים, אנשים שממילא צריכים למות. לא ימותו עכשיו, ימותו במכת חושך. מה זה משנה? זה אנשים לא טובים. אז מה אכפת לך? תן לי את החשבונות שלי, אני עושה. אמר לו, בורא עולם, אבל גם הם זקוקים לחיים. אמר, אתה יודע מה? בשבילך, אבל. לך תוציא ילד אחד משוקע מהלבנה. משה רבנו הלך ללבנה אחת במצרים, שבר את הלבנה, הוציא מתוכה ילד מת, ובורא עולם החיה אותו. החיה אותו, וזה הפך להיות מיכה. והמיכה הזה אומרת הגמרא, וימרו על ים בים סוף. מלמד, מה זה וימרו על ים בים סוף? בים סוף נראה לך שכולם דוסים, אתה יודע, הולכים, קפוטו, שטרים, כולם נענעים את הפאות? ממש לא. חזל אומרים שפסל מיכה עבר בים סוף. עכשיו אתה מבין מה זה קשה קריאת ים סוף?
מה פסל מיכה? הפסל של מיכה זה בנביאים.
יש את הפסל ההוא. אוקיי, אבל הבן אדם היה כבר במצרים. הבן אדם יצא ממצרים. חזל אומרים שהפסל הזה היה עוד בקריאת ים סוף. בורא עולם קורע את הים והוא יודע שהוא מאפשר עכשיו מעבר של עבודה זרה שתהיה לרועץ לעם ישראל. מה זה?
הוא עשה פסל,
כן. הוא הפך לי, והוא לקח את הנכד של משה רבנו שיהיה גם אחרי זה בסופו של דבר גם השרת לעבודה זרה. השם ישמו קשה מאוד. חזל אומרים שהייתה לו מעלה גדולה מאוד שהוא היה מכניס אורחים, ולכן אפילו שהעשן שלו ועשן המערכה התחברו ביחד, אז מידת הדין ביקשה לפגוע בו, אבל היא לא פגעה בו בגלל הדבר הזה. פתאום מצויה אצל עוברי דרכים. אבל זה רק עכשיו בינתיים, כדי שלא תפגע בו מידת הדין, ודאי שבעולם העליון, ודאי שתובעים אותו על כל דבר כזה. סוף סוף, הנה, אם היינו מצילים את האלה, זה אנשים כמו מיכה. אז מה שאתה רואה לפעמים, דברים קשים מאוד, שקשה לנו להבין אותם, אני לא אומר שכל מי שמת עכשיו, זה אומר שהוא רשע. לא, זה לא אמרתי. אבל יש לקדוש ברוך הוא את החשבונות שלו. אם בורא עולם החליט לקחת אותם, כנראה שיש סיבה לבורא עולם. בקיצור, אחרי 3 חודשים, משה רבנו עליו השלום מגיע, ואז מתחילה סדרת המכות. משה רבנו עליו השלום, בזכותו של בורא עולם, מביא 10 מכות על מצרים. מה הם 10 המכות? מישהו יודע? שמתם לב? הלא עצלנים מביניכם התחילו להגיד, דם צפרדע הכינים, שזה 3 הדברים שכולם יודעים, ואז עדיף לשתוק כדי לא ניתקע. למה? מה? יפה מאוד, מצוין. שלח. הרבה שלי חושב שזה עוד מכה. שלח. כי לפי השיר יש אחרי בכורות, יש את המילה שלח. אבל לא משנה. בכל אופן, איך שלא יהיה, אז הרבה אנשים יודעים מה הם 10 המכות, נכון? יש כאלה שלא, אבל יש כאלה שכן. בא רבי יהודה, בהגדה של פסח, ואומר, רבותיי, נתן בהם סימנים. מה הסימנים? דצח, עדש, באהה. בואנה, ליגה. בואנה, תשמע, מה זה, מה גאוני. אתה מבין, בא בן אדם, אומר, מה 10 המכות? אומר, הנה ראשי תיבות, אתה בא עם סימנים. תגיד ראשי תיבות, וכמו את הסיפור, כאילו, מה? אני אומר, אנחנו כולנו מתלהבים, זה טענה. זה רבי יהודה, מה זה? אז קודם כל עונים תשובה פשוטה מאוד, וזו התשובה, לא לזלזל בה. שהרבה אנשים היום שיודעים את 10 המכות, לא כולם יודעים את 10 המכות. לא כולם יודעים מה הם 10 המכות. אומר לך אדוני, סימן לזיכרון. וזה היה שיטתי אצל רבי יהודה. הגמרא מביאה שבעניין לחם הפנים, שלום עליכם, בעניין לחם הפנים, רגע, רגע, בוא תעביר את השיעור אתה, מה? יחס אל כבוד, אני לא יודע, יחס אל כבוד, אין לי כוח. שלום עליכם. זה בן דוד.
ככה, תביאו גם קרקר.
איזה ליגה תהלוכות.
תן לו עוגה.
לא, זה כל מי שבקר ישר פותחים לו שולחן. זה ברור.
יש לו גם קיווי, תביא לו קיווי. חצי שנה אתה כבר תופס
תבואה. נשאר מהכבס? מהצלעות.
מעליה.
טוב, בקיצור, איפה היינו? בצלעות. מתן צפרדע. אז רבי יהודה אומר את הגמרא, יש מחלוקת תנאים לגבי צורת לחם הפנים, מה היה המידות של השולחן, מה היה המידות של הלחם. ושם מסכם את המשנה, רבי יהודה אומר, כדי שלא תטעה, ואז הוא נותן ראשי תיבות עוד פעם. זאת אומרת, זו שיטת חינוך, רבותיי. שיטת חינוך שאסור לזלזל בה, כיוון שהגמרא אומרת, הציבי לך ציונים. זה מתחיל מכאן. מי שרוצה לזכור את התורה, ואני אומר לכם, בתור אחד שדורש דרשות, אני המון נעזר בסימנים. המון. בלי זה אני לא יכול להשתלות על כלום. אתה עושה לך סימנים של ראשי פרקים, אתה זוכר את זה. רבי יהודה פה מלמד אותנו את השיטה. נכון, הוא אומר, עשרת המכות זה אולי דבר פשוט, אבל אני מלמד אותך את השיטה. השיטה היא לזכור. לא לעבור, לא סיפור, לזכור, להחזיק את זה במוח. ולכן כל פעם שיש לך דרך שתוכל לעבוד על הזיכרון שלך כדי לזכור אותו, תעשה. אם זה ראשי תיבות.
אבל יש דברים שהרבה יותר קשה לזכור, דווקא את זה הוא לקח כסימנים.
לא, כי זה פשוט אחרי נמצא באגדה, זה נס, זה דבר חשוב. למה? עשרת המכות. עוד פעם, עשרת המכות זה דרשה. שתבין, אצלך עשרת המכות זה כמו שמזכיר לי האגדה של פסח. תגידו לי, מה הם הדברים שאם בן אדם, אבל אל תענו לי תשובה מהירה, תנו לי לגמור, כשאני אומר סיימתי, אתם מתחילים, בסדר? מה המינימום של הדברים שצריך לומר באגדה של פסח, שאם לא אמר אותם, לא יצא ידי חובה. אני רוצה שתאמרו לי את הדברים. מתחילה ועד סוף ותאמרו. זה הדברים, זהו.
פסח מצה ומרור.
יפה מאוד. מישהו יודע משהו?
מה נשתנה?
פסח מצה ומרור.
מה נשתנה?
מה נשתנה? מי שלא אמר מה נשתנה, מעלה עליו חיתום, כאילו לא אמר מה נשתנה.
חד גדיה.
כן, מה אומר? חד גדיה,
זה מן הבא. וחד הזדי.
תיזהר, חד גדיה זה יש שוט. של הבן של הרבי של הרבי חיים יוסף דוד אזולאי של החידה, שהחידה שם כותב שבן אדם צחק על חד גדיה ונידו אותו, עשו לו נידוי. אומר כי זה מקורות של אנחנו לא יודעים, אסור לזלזל, זה שיר קדוש ונורא.
על פי הסוד גילו?
על פי הסוד זה שיר קדוש ונורא. ולכן
נכון,
ולכן צריך מאוד להיזהר בזה.
מותר לשיר אותו בערבית אז?
מה?
בערבית.
כן, מותר. כן, נכון, נכון.
וחד השדי.
טוב, בקיצור רבותיי, נו יאללה, יאללה, בואו נמשיך עכשיו לענייננו. אמר לנו פסח מצה ומרור רבותיי, וצר לי לאכזבכם, יוסף ברזילאי טעה. הוא טעה את הטעות, הוא טעה את הטעות שכולנו טועים. כולם צועקים את זה, אני לא יודע איך המנהגים של כל הקהילות. כל מי שלא מזל דברים אלו בפסח, לא יודע, לא יודע. פסח מצה וזהו, שותקים. אבל זה לא נכון, תקראו את האגדה, מה כתוב מיד? פסח, על שום מה? כל דבר, זה לא שלושת המילים, מה הקשר? שלום, פסח, מצה, מרור, כן, כן. מה אתה עושה שאתה תגידי? זה סימן, זה סימן, אבל תמשיך עכשיו, נו, עכשיו זה העיקר. פסח, מצה ומרור, זה השורש. נו, פסח, מה זה? שהשם פסח על הבתים, יפה, נו, זה העיקר, לא שלושת הדברים. זה מה שבא ללמד אותנו, אותו דבר רבי יהודה.
אם אני הייתי מחבר את המשפט הזה, אז הייתי אומר חירות, מצה, אני יודע, הייתי מביא דברים שהם יותר...
אתה צמצמת, אתה החלטת, אתה מנסה לקבע את התשובה שלך. התשובה היא לא זה שהמילים האלה רומזות לי. אתה פשוט חתכת את האגדה באמצע. מי שלא אמר שלושת הדברים האלה, וחכה רגע, עוד לא סיימתי. מי שלא אמר שלושת הדברים האלה, לא יצא את החובה, ומה הם? לא פסח מצה ומרור. פסח, מצה, מרור, פסח, ה, מצה, ה, מרור, ה, זהו, ככה, זה. מי שלא אמר את זה לא יצא ידי חובה. לא מי שלא אמר שלושת המילים. אז את זה הכי חשוב. ואנשים מזלזלים מזה, תביא פסח, מצה, מרור, בלי כמה סיפור, הוא לא שם. רבי יהודה מלמד אותנו לעשות זיכרון. למה? הציבי לך ציונים. אמרתי לכם, הרב שלנו, הרב צוריאל, הרב משה צוריאל, כל דבר היה עושה לו סימנים. איזה דף זה היה? דף בנק. דף בנק. אני זוכר את זה עד היום, לא ישכח את זה. למה? הוא עשה סימן. אומר, זה היה הנושא של איזה כסף, מסרת כך וכך, עוד פעם. כל דבר אותו היה סימן. וזה סימן יפה. אני למדתי מהרב, הרב יפרגן, הרב יפרגן, הרב מרדכי יפרגן, דרשן ירושלמי, מצחיק. אני זוכר בחנוכה, כשהייתי נער, עוד שמעתי אותו, עד היום אני לא שוכח את זה. אני תמיד צריך לזכור מה הפענוח של זה, אבל כל הגזרות של היוונים, בחנוכה, ראשי תיבות, חשמונאי. איזה מגניב. תמיד, איזה יופי. רמז לך איזה רמז. אני עשיתי רמז לחמשת הדברים שהראו לאבותינו בי"ז בתמוז. מה הדבר הקשה ביותר שאירע בי"ז בתמוז? שתברו הלוחות. ראשי תיבות נשברה. ראשי תיבות נשברה. ראשי תיבות נשברה זה חמשת הדברים שהיו באותו יום בי"ז בתמוז. אז סימנים עוזר לך לזכור. אם אתה תשים לך, זה מה שמלמד אותנו רבי יהודה. אבל יש עוד רעיון. יש עוד רעיון. היה לנו במצרים סמינר. הסמינר הזה היה מחולק לשלושה. הרי אם זה ראשי תיבות, למה אתה מחלק את זה 3-3-4? תחלק את זה 5-5, תחלק את זה 2-2. לא יודע, למה החלוקה הזאת? כי זה היה סמינר מיוחד. שלושת המכות הראשונות באו לומר לפרעה, פרעה, יש אלוקים. הרי מה פרעה אמר?
יש אלוקים.
אז פרעה קודם כל תשמע חמודי ל, יש אלוקים. מכת דם, צברדע וכינים, הוכיחו לפרעה שיש אלוקים. רגע, רגע, אני מאמין שיש אלוקים. אבל הפילוסופים אומרים שהאלוקים הזה כל כך גבוה, הרבה מעל האברסט, שאין לו זמן וכוח ועצבים לרדת אלינו לעם, ולכן הוא לא מנהיג את העולם הזה.
הוא
מביא
לך
עכשיו 3 מכות. מה? בורא עולם? איך?
אני לא שאתה מעדת השיעור.
מה שעה עכשיו? 5? מה, 5 עכשיו?
לא, פתחת.
עד
5.
עד 5.
5 ורבע. 5 ורבע. עד כמה שיש.
עד זמן קיאת שמה.
עד זה השתנה. איך השתנה מה-3 מכות הראשונות לאחרונות?
אז זה מוסבר בעריכות בספרים. אני עכשיו עמוק, אבל בעיקרון, מי שיסתכל בתוך הפסוקים עצמם, אתה תראה שזה רמוז. בתוך הפסוקים עצמם אתה רואה שבורא עולם כאן אומר יש אלוקים, אחרי זה אומר יש אלוקים בארץ, כי הפילוסופים אומרים שיש אלוקים, אבל הוא למעלה, 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 הוא לא יורד לראות את הפרטים. למשל, מה אכפת לקדוש ברוך הוא אם אני מברך על העוגיה הזאת, בורא מני מזונות או שתוחבת על הפה? מה אכפת לו? זה כמו שאתה תגיד לי שראש ממשלת ישראל, יעני בן אדם חשוב עלק, יעני מעניין אותו מה עושה נמלה, מה עושה נמלה ברחובות, זה לא, הוא לא סופר את זה בכלל. זה לא לרמה שלו, זה לא לרמה של ראש הממשלה, זה לרמה של בורא עולם. לרמה של בורא עולם, כל עלה נידף בורא עולם יודע איפה. ולכן בורא עולם הביא עוד 3 מכות. 3 המכות השניות באו ללמד את פרעה, דבר שני, יש אלוקים, כבר יודעים שיש אלוקים, עכשיו בעבור תדע שיש אלוקים, אבל בארץ, בורא עולם פה. ולכן שם אתה רואה הפליה בין עם ישראל למצרים. מה איך זה הפליה? איך זה יכול להיות? כן, זה הבחנה בדוקה. אם יש מכת דבר, אחי, דבר פוגע הזה, זה, לא, לא, גבול. אתה רואה פה בהמות מתות, 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 פה, חיות, נשמות, איך יכול להיות? בורא עולם פה נמצא, יפה. והשלישי, אני מאמין שיש אלוקים, ואני מאמין שיש אלוקים בארץ, אבל אני מאמין שיש עוד אלוקים. אני מאמין שיש עוד אלוקים. יש את האלוקים שלך, את האלוקים שלי, את האלוקים שלו, יש הרבה אלוקים. וגם אני אלוקים, אל תשכח, לי יורי ואני עשיתי לי. אז מה אתה אומר? אמר לו בורא עולם לא, 4 מכות האחרונות, זה כדי להוכיח שאני היחיד בעולם. ולכן בורא עולם, חילק, רבי יהודה, חילק את המכות לשלושה, לדצח, עדש ואחר. אבל רמזת פה מה שאומר המדרש. המדרש אומר, למה רבי יהודה, רבי יהודה הרי זה תנה, הוא מדבר בקודים. דצח, עדש ואחר, אומר, היה נותן בהם סימנים, לא אני הייתי נותן בהם סימנים. רבי יהודה היה נותן בהם סימנים, רבי יהודה. מה רבי יהודה אומר? שהם היו הסימנים, הדצח, עדש ואחר היו הסימנים למכות. אומר לו הקדוש ברוך הוא, קח את המטה ותתה את ידך בארבה. מה זה תתה את ידך בארבה? בארבה? מה, אני אקח הרבה, אני אעשה לו ככה? איך אני אתה את המטה בארבה? הוא אומר, כי במטה הזה של משה רבנו היו חקוקות כל 10 המכות בראשי תיבות. איך? דצח, עדש באחר. המטה של משה רבנו היה חקוק עליו את המכות. וכשכל מכה של הקדוש ברוך הוא היה רוצה להביא, היה אומר לו, משה, עכשיו תקע עם האות זאת. עם האות הזאת עכשיו תקע. ואז הוא היה מכה. מאיפה הגיע המטה הזה? חזל אומרים שהוא הגיע מגן עדן. יש שתי דעות בחזל איך הגיע המטה הזה לידיו של משה רבנו.
מטעות.
דעה אחת, אדם הראשון, לפני שיצא מגן עדן, בורא עולם ריחם עליו. זה רק בטעות, כמובן.
אמרתי לך.
חס ושלום. חזל אומר... נפלט. פליטת כדור. בקיצור, אתה מקבל שבת. אתה פה שבת. בקיצור רבותיי, אדם הראשון קיבל חלק מעץ החיים. המטה הזה היה חלק מעץ החיים. את המטה הזה לקח אדם הראשון, זה לא כדי לעלות בו כמו שיש לך בסרטים, את הזה, תעזוב אותנו, זה אולי באפריקה. אבל ככה הולך, הבן אדם קיבל את המטה הזה, מטה אלוקים, מטה אלוקים. היה מנהיג בו את העולם עד שהגיע לנוח. מנוח הגיע לאברהם, אברהם, יצחק, יעקב, מה?
שהוא כמו מושל, אז מושל צריך תשבים.
יש, כן, מטה זה הנהגה, מטה זה הנהגה. ואז הוא באמת, לכן גם השבטים נקראים מטות, ושבט דרך אגב זה גם מקל, אותו דבר, הכל מסתובב סביב אותו ציר. מקל, שבט, מקל, השם האמיתי העצמי שלו זה מקל. מקל, תלו מכות, זהו. אבל זה נקרא גם שבט ונקרא גם מטה, כי זה תואר של כבוד, של הנהגה. בקיצור, אז זה הגיע ליעקב אבינו, יעקב אבינו ירד למצרים, זה היה מונח אצל יוסף, כשיוסף נפטר זה נשאר בתוך הארמון של פרעה, עד שבסופו של דבר יתרו ראה את זה, ויתרו ראה שיש סגולות במקל הזה, לקח אותו יתרו, וכשברח נטע אותו בתוך הגינה שלו, ואז ברגע שהוא נטע אותו ניקה שורשים, לא רוצה לצאת, אין, תמשוך, אין. והוא קיבל יתרו, שהוא אהב מאוד את עם ישראל, יתרו ריחם על עם ישראל, הוא היה נגד הגזרה של כל הבן הילוד, הוא היה נגד הגזרה להרוג את משה, והוא ידע, הייתה לו קבלה שמי שיצליח למשוך את המקל הזה, לא קבלה מאבותיו, הוא ראה.
המלך ארתור
לקחו את זה מזה, המלך ארתור לקחו את זה מזה, זה ידוע. בסדר, רואים שאתה לא רואה סרטים. אבירי השולחן העגול והשולחן המרובע.
לא, זה סרטים שכנענו, זה אין מקוד.
קיצור, אבירי השולחן המרובע. עושה מדקר אותו, טוב, לא, לא נורא. בסדר, בוא נמשיך. טוב. בקיצור, איך שלא יהיה, שמתם לב שאחותו הפכה להיות איזה אחר. אמא שלא הפכה להיות אחותו.
אתה בקיר.
בקיר רגיל בסדר העבודה, אחי. פעם גם אנחנו... ברוך השם. עכשיו אנחנו יודעים כמה שטויות יש בזה. אפילו בסרטים הם לא מלוכלכים. זה לא סרט שהיה בו זימה. אתה רואה שזה מכניס אותך לאווירה של תפיסה אחרת לגמרי. זה מעסיק אותך בדברים אחרים. חבל. ברגע שבן אדם יש לו קיבולת במוח, שתחרר מהכבלים האלה, של החומריות הזאת, גם עוד פעם אני מביא לכם מהחוברת, שתכנן לי מזה, אתה תראה עולם חדש, עולם ממש חדש. טוב, נעזור את זה כרגע. משה רבנו עליו, סליחה, יתרו יודע, על פי מה שהוא רואה בכוכבים, היה חכם גדול מאוד יתרו. יתרו עבד את כל העבודות זרות בעולם, הוא היה אדם מאוד משכיל. יתרו ידע שהמנהיג של עם ישראל, הוא אהב את העם הזה, הוא צפה על העם הזה מהצד וראה העם הזה זקוק לגאולה, רואים את זה. העם הזה לא צריך להיות משעובד, למה? הוא לא פייר פרעו, עם ישראל עשה טובות, הוא היה אדם מאוד ישר, ולכן אמר אני אבדוק עם המקל הזה מי יבוא להניג את עם ישראל, וכל אחד שהיה בא היה רואה אותו שהוא רציני ככה איזה אבדי, אולי זה אולי השם זימן אותו אליי כדי ש... הוא אומר לו אחי, יש שם איזה מקל בגינה, תעשה לי טובה, תביא לי את המקל. הוא הולך אליו, זה צריך את אליעזר והגזר, אחי, זה לא חוזר. אבל כיוון שלא היו עכברים בגינה של זה, אז לא הצליחו להוציא. למסקנה, היה חוזר ליתרו, אומר לו, אחי, אני לא יכול, אמר לו, טוטו, כף רוסת לחף, תמשיך בדרך שלך, כנראה אתה לא רציני. עד שמשה רבנו עליו השלום הגיע, וגם דלו דלה לנו, חזל אומרים שמשה רבנו כשברח מארץ מצרים למדיין, אז הוא ראה שהרועים זרקו את הבנות של יתרו לתוך הבור, לתוך המעיין של המים. וגם דלו דלה לנו, אותנו בעצמנו גם דלה, הרים אותנו מתוך הבאר, זרקו אותנו. משה רבנו הוציא אותם, שלח אותם. הגיע ליתרו, יתרו רואה אותו, איזה פנים, איזה הדר. אמרו, תעשה את המצווה, לך תביא שם בקשה את המקל. משה רבנו הלך, שלח את המקל, אמרו, את המקל הזה התכוונת? הוא נבהל. מה? אתה רוצה לתת לו המקל? אמרו לו, כן. אמרו לו, אחי, יש מצב שאתה לוקח את הבת שלי לאישה? מי לא רוצה, חביבי, מה זה? להיות עכשיו החותן של המשיח? חותן של המשיח! אפשר לגייר אותה, אחי, יש שלב שולי. בקיצור, משה רבנו עליו השלום, יפה מאוד, לוקח את המטה הזה. מה? יורת, כן. יורת, כן. ואז הוא ירד למצרים עם המטה הזה. המטה הזה היה עוד מגן עדן, היה חקוק עליו את שמות המכות. אבל יש דעה אחרת, שכשמשה רבנו הנהיג את הצון שלו אחר המדבר, והגיע להר סיני, בורא עולם נגלה עליו, והביא לו מהידיים שלו את מטה האלוקים. אמר לו, בזה, נכון, שתי מטות, בזה תעשה את האותות. בזה תעשה את האותות, היינו, הנה, חקקתי לך עכשיו, והמטה הזה לא היה מטה של עץ. לא היה מטה של עץ, אלא מטה של סן פרינון. סן פרינון זה ספיר. היום, המחצב הקשה ביותר שאנחנו מכירים, הוא יהלום. יש מחצב יותר קשה ממנו. השם שקוראים לו היום הוא שם מטעה, אבל הספיר, חזל אומרים סן פרינון, זה למעשה החומר הקשה ביותר. חזל אומרים, אי אפשר לשבור אותו בשום מצב. לא הספיר שלנו. הספיר שלנו לא יודע כמה הוא
שלנו.
מה? זה חידוש, אבל בעיקרון זה חידוש אלוקי של בריאה מיוחדת שברא בורא עולם בשביל הדבר הזה. בורא עולם נתן למשה רבנו מטה של סנפרינון, כשהוא היה מכה, כשהיה מסמן במטה הזה, היית רואה באמת את האותות. לכן מה שרבי יהודה היה נותן סימנים זה לא לחינם. משה רבנו עליו השלום.
איפה המטה היום?
מה זה? איפה? מה?
איפה המטה היום?
אצלי. נגנז מתחת לבית המקדש. חזל אומרים שהוא היה בבית המקדש. היה, 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 היה כמה דברים גנוזים לו. שם זה המטה של אהרון. עזוב אותנו. לא יודע איפה. בקיצור, לא יודע איפה.
לא אצלך?
היה.
מישהו אמר שהוא מצא אותו בים
סוף. איפה, איפה?
היה בעיתון בים
סוף. נפל לו. מבזרים את המגן.
אגב. משהו צלם, מצא איזה מגן שתי מטר,
איזה כיף לו, שיהיה לו לבריא.
מי אמר את זה?
היה בעיתון.
חדשים ובקרים רבה אמונתך. מצאתי את הגלימה של אבא בסלי. רבותיי, נמשיך. משה רבנו נמצא בארץ מצרים. בארץ מצרים, ההיררכיה היא כזאת. על כל 10 יהודים שולט שוטר אחד. על כל 10 שוטרים יש נוגס אחד, מצרי. זאת אומרת, כל מצרי על 100 איש. זה לא למעשה 100, זה 110. 100 יהודים קטנים ועוד 10 שוטרים. זה ככה היה, ומנהיגים מעליהם עד שמגיעים לפרעו. אחד מהאנשים, השוטרים של עם ישראל, היה נשוי לאישה בשם שלומית בת דברי. חז"ל אומרים, בשביל כמה סיבות בורא עולם גאל את עם ישראל, לא היה להם הרבה מצוות, אבל לא שינו את שמם, לא שינו את לשונם, שומרים לא שינו את בגדיהם, לא דיברו לשון הרע, אבל חז"ל אומרים גם היו שמורים בעריות. הייתה נפילה אחת, נפילה אחת בעריות ופרסמה אותה הכתוב, ועל זה אומרים, אחד היה ופרסמו הכתוב. זה מכאן, זה אומר שרק כאן, רק כאן זה היה. שלומית בדברי, תגיד, מה אתה סתפת לי איך קוראים לאישה הזאת? הייתה איזה אישה במצרים. חז"ל אומרים שלומית בדברי. למה נגרם לה מה שעוד מעט נספר? בגלל שהייתה דברנית, שלום, שלום, שלומית, בדברי, שלום, 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 כל אחד, אהלן, הייתה רואה איזה מצרי, אומרת, אהלן, היי, אתה מבין? מצרי ועניינים וסיפורים, תביא לה לרב ברכות, ברכות. שלומית בדברי, חז"ל אומרים, כל אחד שהייתה פוגשת, אהלן, אהלן, מה נשמע, מה נשמע? מה נשמע, מה נשמע? לאט לאט המצרים הכירו אותה. המצרים הכירו אותה, עד שאיזה נוגס מצרי אחד, לא נוגס בורקס, נוגס מצרי. עד שאיזה נוגס מצרי אחד ראה אותה וחמד אותה. אז בזמנם, אני לא נכנס עכשיו כרגע בעריכות, אבל בעיקרון אז בזמנם היה חושך עצום בתוך החדרים, ולא תמיד היה זמן עכשיו לדיבורים ודיסקוסים. תכלס, אם בן אדם היה חי עם אשתו, זה היה על פי סימנים. הגמרא מביאה לזה כל מיני דוגמאות. תכלס, על פי סימנים. היו מכירים אותם. והיו באים, הוא הנוגס הזה, מה עשה? הלך והעמיד את בעלה מוקדם, באותו יום שהוא רצה לבוא אל אשתו, הלך והעמיד אותו מוקדם, אמר לו, תן מהר לעבודה. הוא יצא לעבודה, כשהוא רץ מסכן לעבודה, הוא נכנס. עכשיו אשתו יודעת שזה אמצע הלילה, אמצע הלילה זה בעלה. והמצרי הזה בא אליה וחי איתה חיי אישות, והיא לא ידעה, והאישה הזאת לא ידעה. והיא נכנסה ממנו להיריון, וממנו וממנה נולד אותו ילד. ישראלי שלעתיד לבוא ילך ויקלל את השם בשם השם, קילל את בורא עולם, עד שבורא עולם אמר שיסקלו אותו. זה היה לו ויכוח שמה, לא ידע לאיזה נחלה ללכת, מה שכתוב בפרשת בספר במדבר, שמה היה פרשת המקלל. פרשת המקלל זה אותו בחורצ'יק שנולד מכאן, מהסיפור הזה. חז"ל מספרים שכשיצא המצרי מהבית, היהודי שהיה שוטר, בונה, הוצאת אותי מוקדם היום יותר מדי. פתאום הוא רואה את הבן אדם יוצא מהבית, אמר, וואי, חלאס, הבן אדם בטח חי עם אשתי. כשהוא ראה, המצרי ראה שהיהודי ראה, אמר לו, תקשיב, אדוני היקר, עד עכשיו היית שוטר, עד כאן. מעכשיו אתה חוזר להיות, ירדת בדרגה, אתה עובר להיות עובד, פועל, תיכנס מיד לתית, תתחיל לעבוד. והיה מכה בו, מכות רצח, כדי שימות בתוך התית. למה? שלא ידעו את הסיפור שהיה לו עכשיו עם היהודיה. זה היה גם חרפה למצרים. חרפה למצרים. אתה יודע, בגרמניה, אם גרמני היה נתפס שהוא ביחד עם אישה יהודיה, השם ישמור מה היו עושים לו. זה, מה, אתה בהמה? אתה הולך שוכב עם בהמה?
השם לא ישמור.
מה זה, מה זה? זה לא יאומן כסופר. אתה מבין? בקיצור רבותיי, היה הולך במכה אותו. באותו רגע נפתחת הדלת של ארמון המלוכה ויורד יורש העצר, משה רבנו עליו השלום, או בשמו משה, או בשמו משה, משה רבנו, זה השם המקצועי שלו, זה ככה קרא לו, ביתיה בת פרעה. חז"ל אומרים שהיה לו שם מקורי בברית מילה, איך? טוביה. למה? כי כאשר משה רבנו הגיע מהבטן של אמא שלו, התמאה. ברגע שמשה רבנו עליו השלום הגיע מבטן אמו, בשנייה הזאת הבהיק אור אדיר. הבהיק אור אדיר. ותראה אותו כי טוב הוא. חז"ל אומרים כי טוב, וירא אלוקים את האור כי טוב. מלמד שכשמשה רבנו נולד, נולד איתו האור הגנוז. האור הגנוז של ששת ימי בראשית נולד עם משה רבנו. ולכן כתוב ותצפנו. כן, מה צריך את זה? ותראה אותו, זה פסוק מפחיד. אתם שומעים מה כתוב פה? פאר, תקשיב טוב. כתוב שם ותראה אותו כי טוב ותצפנו. שמעת את המשפט? משפט מאוד לא נעים. ותראה אותו כי טוב הוא. ותצפנו שלו. יעני, אם לא היה נראה טוב, אתה זורקת אותו. איפה זה? זה אמא זה? אז יש הסבר פשטי. הרי הוא נולד לשישה חודשים. משה רבנו עליו השלום, בדרך של נס, כמו השבטים הקדושים, חצי שנה, מה זה פג? פג, פג. אתה מבין? הבן אדם נולד שלושה חודשים לפני הזמן. אין דבר כזה בעולם. הבן אדם ימות. אז ותראה אותו. אם הוא ימות, אני לא אסתכן בשביל פגר. ותראה אותו כי טוב, ראתה שהוא שלם, והוא כמו ילד גדול, שווה להסתכן בשבילו, כי הוא חי. זה הפשט. אבל חז"ל אומרים, ותראה אותו כי טוב, יש פה בעיה. ילד רגיל, אתה שם אותו בפינה של החדר, אין בעיה, המצרים לא יגלו אותו. משה רבנו, אתה שם אותו, זה זרקור! מה זרקור? יגלו אותו חזיזיה. איך אפשר? ותצפנו! עטפה אותו, קשרה אותו, מה נעשה? אי אפשר, זה הצפנה מיוחדת. אי אפשר, זה ילד לא רגיל. זה משה רבנו עליו השלום. משה רבנו עליו השלום יוצא מהארמון המלוכה ופוגש את המצרי הזה שמנסה להרוג את אותו איש, את אותו שוטר שהפך להיות עובד עכשיו. ואז חז"ל אומרים שמשה רבנו הרג אותו. איך הרג אותו? יש אומרים עם המגריפה, עם המגריפה שהיהודי היה עובד בה, לקח את המגריפה והרג. חז"ל לא שואלים שאלות סתם. ויש אומרים שהרג אותו בשם המפורש. איזה מחלוקת. ויש אומרים שהביא לו בוקס, ויש אומרים שהביא לו בעיטה, ויש אומרים שהכניס לו רסיה. כאילו מה הגנה החזק? כאילו... מת, חלה, מת! מה אכפת לנו איך מת? למה מבזבז עליו שם המפורש, אתה אומר, אה? שרבנו לא רצה לגוע בו. רצה שבורא עולם ישלם לו את שכרו. בורא עולם, תתבע את עלבונו של היהודי הזה. תראה יהודי, מסכן, מה עשה לו? זה הבקשה. השם המפורש זה אומר התערבות אלוקים. זה בורא עולם, לי אין שם המפורש. בורא עולם, אם הוא נתן למישהו את השם המפורש, סימן שהוא מורשה להשתמש בו. מורשה חתימה. מורשה חתימה, הנה חתמתי. וזה מה שכתוב בקריאת ים סוף. משה, מה תצעק אליי? אנחנו מבינים מה תצעק אליי. נו, מה אתה צועק? אני על כאב ראש כבר. מה אתה צועק? סע. לא. אומר משה רבנו, מה אתה צועק? למה אתה מתפלל? תגזור, אני מקיים. חביב, קצר, כך כתוב במדרש! כך כתוב במדרש!
מה זה, מה זה
בעיתה? תפילה, אנא השם, אומר לו זה לא זמן לתפילות! תסגור עניינים! תעתוך! תמיד זה כמו שאני מתקשר להרוג קשר, תשמע, הרוג קשר, כמה להזמין, כמה חברות, חלס, תקווה, אני חותם, אין פה ביקוע, תמיד, אני אחריך, אין פה! אז זה ככה מאמר, לא הקדוש ברוך. אז הקדוש ברוך, או שהוא לקח את המחרשה, למה? זה לא כבוד בשבילך שאני ארוג אותך בשם המפורש, זה גדולה! זה גדולה שאני ארוג אותך בשם המפורש. את המגרפה של היהודי השפל הזה. זאת היא של עתיד. בזה נפצע לך את המוח. בזה נקבור אותך. למה? כי אתה צריך לזלזל בך. אבל אותה אישה אחת הייתה קרובת משפחה, יש אומרים שהייתה אחותם אפילו, של דתם ואבירם. הלכה וסיפרה לדתם ואבירם את כל הבלגן הזה. איזה בלגן? שאני שכחתי להגיד לכם מחילה, שהוא אחרי הסיפור הזה רצה לגרש את אשתו. כי מצא בערבת דבר. תשמעי, איך המצרי ידע עלייך? איך כל הבנות היהודיות ספונות בתוך הבית שלהם? אותך הוא הכיר, איך הוא ידע שאת יפה? איך הוא ידע שזה? כי את יותר מדי, היית בחוץ. אז אני לא אומר שאת... אני לא רוצה להיחס אותך יותר. רצה לגרש אותה. היא הלכה, סיפרה את זה להם, אמרו לו, אתה רוצה לגרש אותה? אז אנחנו נאלמן אותה. תפל בך טיפול קצר, ושחרר אותה. אם כבר להשתחרר, שתחרר כמו שצריך. כמו שכתוב על אחד מגדולי ישראל, אני לא זוכר מה השם שלו כרגע, שהייתה לו אישה, הייתה לו אישה שהוא רצה לגרש אותה, לא, הפוך, הייתה לו אישה שהוא היה צריך לגרש אותה, והוא לא רצה לגרש אותה. הוא היה מסרב לתת גט. הרב קרא לו, אמר לו, לא, כן, לא, בקיצור, לא רוצה לגרש.
הוא היה אחד מגדולי ישראל?
לא האיש שלא רצה לגרש, היה מעשה באחד מגדולי ישראל, שהיה איש בזמנו שלא רצה לגרש את אשתו, הרב אמר, לכו תביאו את האיש לכאן. תביאו את האיש לכאן. אמר לו, אדוני, אתה צריך לגרש אותה על פי התורה, תגרש אותה. אמר לו, לא רוצה לגרש. אמר לו, רק תקשיב. תקשיב טוב. אנחנו למדנו במשנה שהאישה נקנית בשלושה דרכים. כסף, שטר וביאה. והאישה קונה את עצמה, היינו, משתחררת מעול הבעל בשני אופנים. אחד, גט, שניים, מיטת הבעל. היום האישה הזאת משוחררת מהבעל, תבחר אתה לבד באיזה דרך. או בגט או במיטת הבעל. למותר לציין שהגט היה חתום, כן? אבו מי מתעסק? מה, דגנו? חלס, אמר הקצר. זה היה העסק. משה רבנו עליו השלום ראה את זה, למחרת כשהוא בא, רואה דתן ואווירה מפוצצים את אותו איש. מה, אתה תגרש אותה? מה אתה תגרש אותה? למה תגרש אותה? אמר לה, אתם לא מתביישים לכם, רשע, למה אתה קרע? איך אתה עושה את הדבר הזה? מה היהודי מזכר, רוצה לגרש איתו, מה אכפת לך ממנו? ואז הם אמרו לו, חייך אנחנו נגלה אותך, חווה, חווה על הזמן,
זהו.
מה נגלה אותך? כי עם ישראל כתוב ביער,
אבל היה כתוב איזה כוכב או כוכב היה כניש.
ואיזה איניש, איזה איניש? תגיד, איפה הוא הרג אותו? איפה הרג אותו? באיזה סיטואציה?
מה זה?
שהמצרי מכה יהודי. לא יכול להיות שאין איש, כי עומד מולו איש. האיש הוא מכה אותו.
היו אנשים.
לא, שאין איש אחריו.
אין איש? איזה אין איש? אז זה דרשת חז"ל, שהוא ראה שלא יצא ממנו לעתיד לבוא אף זרע עד כשר. אבל לפשט, ויפן, כה, אין אף אחד? הורג. מה זה אין אף אחד? אין אף אחד מצרי. יהודים היו מלא יהודים. מלא יהודים רואים, כשקוברים מצרי שותקים.
אם אנחנו אמור להיות עוד 10.
בטח, 300 היו שם, מה אכפת לי? לא אכפת, אני יודע, אני מציל אתכם, מה? אני הורג מצרי, אתה תגיד לי, תודה רבה. אם אתה עכשיו נמצא בעזה, שומר באיזה זה, פתאום עובר איזה מוסדניק אחד, אומר לך, פתאום אתה רואה שלושה ערבים שוכבים. מה אתה אומר? לא ראינו, לא שמענו. מה אתה רוצה? נגמר הסיפור, מה? מה אני אגיד לך? אני לא מדבר, מה? אתה מדבר? יפה, אז משה רבנו, והיה כי אין איש. מה הכוונה? אין איש שיגלה עליי. פתאום אלה באים, הלאורגני אתה אומר, וזה הדרשת חז"ל, הלאורגני אתה אומר. למה אומר לו אתה אומר? כי כשהוא הרג אותו אתמול, הוא הרג אותו באמירה. ואז רצים דתם ואבירם לפרעה ואומרים לו, פרעה, תדע לך, משה רבנו הרג מצרי. איזה לחץ, אז מה? הרג מצרי, הרי מי זה משה רבנו? משה רבנו זה יורש העצר. יורש העצר. זה מה שאני שואל עכשיו? זה מה שאני שואל. So what? הלכנו להשתנקר עליך שרקת מצרי. שר מצרי, אם יהרוג 40 מצרים, אף אחד לא יספר אותו. הרי מה זה? מה? ויחיפס אותו, איזה חיידק אחד כולו, איזה נוגס. נוגס מצרי. מה חיפש את משה רבנו? רצה שיכין לו כוס קפה בבוקר? זה יורש העצר, זה לא פועל שלו. יפה מאוד. הם, דתם ואבירם, ידעו שיש להם קלף חזק. הם לא באים לספר שמשה רבנו הרג מצרי. את זה לא מזיז לפרעה. כמה מצרים פחות, כמה מצרים יותר, זה לא מה שאתה אומר. אמר לו, פרעה, אתה יודע מי יורש העצר שלך? אמר לו, כן, כן, משה, זה אני יודע, זה הבן של ביתיה. אמר לו, לא זהו, זה מה שבאנו להודיע לך, שהוא לא הבן של ביתיה. אדוני, זה התעודת לידה שלו, בבקשה. הבן אדם הזה הוא יהודי. אתה מגדל בתוך הארמון שלך יהודי. מה אתם אומרים? אתם רציניים? כן. בוא, תגיד לי. לא שמת לב שהבת שלך לא הייתה בהיריון? מאיפה נולד הבן הזה? מה זה בא? חסידה, אתה מבין? אבל גם החסידה לא הייתה בהיריון, זה הבעיה, אתה מבין? קיצור, מה? הכל בלוף! הנה, בוא נגיד לך, אבא שלו זה עמרם, אמא שלו זו יוכבת, מה אמר לך על הזמן? הבן אדם הזה יפורר לך, זה הפרפרת, הוא יוריד לך את הארמון מבפנים! פרעה נבהל, זה מה ששינה את התפיסה! אבל פרעה רצה אותם,
ופרעה
רומם אותם, אמר להם, חבר'ה, אתם שטיקרים טובים, מהיום? כל פעם שאתם נכנסים יש לכם פתק מהמלך, חופשי למלך. אתם מגלים סודות יפה מאוד. טיפל בהם כמו שצריך, דיפן אותם בכסף וזהב, מעכשיו דתם ואבירם, הם השטינקרים של המלך פרעה. כל עם ישראל. מה? כי! דעת זה כן עם בעלי התוספות שואלים את השאלה שלך. שואלים בדיוק את השאלה שלך. רשעים, מקולקלים, האנשים האלה הם הראשונים שהייתי הורג אותם במכת חושך. מכת חושך, הרי בורא עולם ניקה את הערובות. ניקה. ארבע חמישיות לפי דעה אחת. ארבע חמישיות! אה?
כדי להראות אבל לעתיד אבו ששאלו.
פה מאוד! אומר רב אבי פס. אומר תשובה פשוטה, תדע לך. תמיד יש איזה אנשים כופרים כאלה. תגיד לי, הרגו מלא אנשים במכת חושך. מי אמר לך שהם היו רשעים? מה, אולי הם סתם לא הניחו תפילין בשעה, אז הם הניחו רבע שעה אחרי הזמן. מה, בגלל זה להרוג אותם? למה להיות כזה קיצוני? אמר, אביבי, השארתי לך שתיים, לראווה. ראית את השתיים? ככה, זה מי שהרגתי במכת חושך זה אלה. זה כאלה, אז שתוק. אבל יש אומרים משהו אחר. דעת זה כן, אם בעלי התוספות מסבירים, זה הסבר מלפני 800-900 שנה, אחי, אני מביא לך.
הרב עם 80% כאלה, אז מה זה, עם ישראל רשעים, מה אתה מדבר בכלל?
זה הדרשנים אומרים. אביבי, רגע, עצור שנייה עכשיו, התוספות. בואו נשמע מה התוספות אומרים. תוספות אומרים. שהמדד לצאת או לא לצאת ממצרים לא היה מדד של צדקות, שהרי כל עם ישראל היה עובד עבודה זרה, כל עם ישראל היה בימי בית שערי תומה. אז מה המדד של רשעים? מי שרשע לא יוצא, נגיד, כולו רשעים. עמדנו על זה. המדד היה אחר. המדד היה מי שמאמין בגאולה. מי שמאמין בגאולה יצא. אומרים דעת הזקנים בעלי התוספות. כל הרשעים של מכת חושך לא האמינו שאפשר לצאת. אמר להם, השם תיקברו כאן. אתם לא מאמינים. ולכן דרך אגב, זה העונש של מי שלא מאמין בתחיית המתים. מי שלא מאמין בתחיית המתים. צדיק יסוד עולם. צדיק, מניע פילי, שורש הכל. אני לא מאמין שתחיית המתים. תחיית המתים? לא נראה. אין מה, אז אתה לא כאן. אתה לא מאמין. אתה אומר שאין. אז אין. לגביך אין. כי אתה אמרת שאין. אז אנחנו מאמינים לך, אז אין.
זה איום על בן אדם, תאמין או ש...
זה אחד מעיקרי הדת. אומר הרמב״ם, מי שאין לו את זה...
לא, אני אומר, אבל זה כאילו...
זה לא, אני ציירתי את זה בשפה עממית, ככה. אומר הרמב״ם, יש לנו לוז. דברים הכי הכי יסודיים באמונה שלנו. אם את היסוד הזה אין לך, אתה לא יהודי. מה כמובן אתה לא יהודי? אתה יהודי, אבל אתה לא תקבל את מה שיקבלו היהודים. ולכן היהודים יקבלו גן עדן, לא תקבל. היהודים יקבלו תחיית המתים, אתה לא תקבל. למה? כי אתה הוצאת את עצמך מהכלל. שמע, יש איזשהו מינימום שאנחנו צריכים להחזיק אותו. אם אין את המינימום הזה, כמו שאנחנו אומרים, יהודי מחלל שבת פריסאה כגוי. מה כגוי? ואם הוא מעשן זה, לא?
אז מה האינטרס שלהם היה?
מי, מה האינטרס? הם מאמינים שתהיה גאולה. אבל אדוני היקר, בינתיים, יש רווח. מה קרה? אנחנו יהודים. מה, זה חדש לך יעני המציאות הזאת? אנשים שמוכרים את האומה שלהם בשביל כסף? אנשים שמוכרים נשקים, אפילו אם הם בנות וזה, ואחר הם שחקים אותם באזול.
רגע, זה הכל הקטע שלנו, כי הוא קבל כבוד.
מה זה?
למה משתנקו?
כבוד וכסף ושמירה. תשמע, להיות חבר של המלך זה תמיד טוב.
לא, אני אומר, זה רק כאילו...
זה כבוד, כסף, מעמד...
לא, זה, ברור.
תודה לחלוטין. ובסופו של דבר הגיעו למטה, עם קורח ודתם ואבירם, הגיעו כולם שם למטה. בקיצור, זה מה שהיה, זה היה הסיפור. אז עכשיו פרעה מגלה שהוא מחזיק יהודון בתוך הארמון שלו. תפס משה רב ותפס פרעה את משה רבנו עליו השלום, העמיד אותו למשפט וגזר עליו גזר דין מוות. זה ריגול בשעת מלחמה, זה לא דבר פשוט. ואז הוא לקח אותו, חז"ל אומרים, הזמין בן אדם עם חרב, הבן אדם הזה התיז את ראשו של משה רבנו עליו השלום, אבל הייתה קצת בעיה כיוון שהשיש לא נחתך כל כך מחרב. וכיוון שהגרון, הצוואר של משה רבנו עבר להיות שיש, נשבר הסכין, והסכין עפה לאותו חותך ראש, ראשים, וחתכה לו את הראש בעצמו.
רגע,
הביאו 10 כאלה.
זה כמו הסיפור עם סב שהצוואר
נשבר. נכון, ממש, רק שם השיניים שלו הלכו של עשיו, עשו לו את הטבות מפלצטיק, כן? ועכשיו יעקב נהיה לו צוואר משיש. רק לא יודע איך הוא יכול להסתובב אחרי, אבל נשתחרר לו כנראה. אבל באותו זמן נהיה לו שייש והלך לו...
אתה עשה לו מסש.
כן, מסש, כן, מה שיניים.
עשה לו חמם
תורמי. בקיצור, חז"ל אומרים שעשר פעמים התיזו למשה רבנו את הראש ולא הוא טז. אמרו, טוב חלס, הוא לא רוצה להוריד את הראש, אז נתלה אותו. תלו אותו, נקרע החבל במשה רבנו עליו השלום ברח. וכשמשה רבנו ברח, כל האנשים שעמדו שם, נהיו חרשים, אילמים, עיוורים, כולם לא רואים, לא שומעים, לא יודעים כלום. לא יודעים, משה רבנו ירד, הוא לא ברח, אני, שרבנו ירד כמו מלך, ירד, שחרר את העניבה קצת, פתח זה, שיהיה נעים להליכה, והלך למדיין, הכל בכבוד, בנעד, ברגוע, אתה מבין? אין, כמו שצריך. אחרי זה היו את המכות, רבותיי, צריך לקצר, אבל צריך להאריך. צריך לקצר, כי הלוואי, 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 והיה לנו את הכוח ואת היכולת לשמוע ולקרוא את מאמרי חז"ל, ולדעת איך לטעום אותם בצורה הטעימה שלהם. לא לקרוא מאמר ולהיחנק ממנו. מאמרים יפים, מדרשים מקסימים על מכות מצרים. די לנו, אני אומר, אם נשמע, מישהו שמע פעם דרשה של הרב עובדיה על המכות, אני כל שנה, אני אומר לכם, כל ישמע את זה פעם, ה-800, אני נהנה. 800, אני אומר, והוא חוזר על הבדיחה, מילה במילה. בול, הרב עובדיה לא משנה. כל שנה אותו דבר. ולא לזלזל. הרב עובדיה מלמד אותנו יסוד, ואמרתי לכם שאני אתחן אתכם רק ביסוד הזה. היסוד שלו והיסוד של הרב, סופר, כל הזמן לחזור. אנחנו לא מתייאשים, כי עם ישראל צריך להחדיר, לא צריך לדעת. לדעת אתה יודע מפעם אחת. שנה הבאה אני אגיד לך את הדרשה הזאת, תגיד, שנה שעברה שישבנו עם הבורקסים של לבנה, אני זוכר אותך. אתה תזכור ותחנק, חבוב, אני אגיד לך את זה עוד פעם. למה? כי זה צריך לחדור, זה צריך להיכנס לך. ואני בעצמי, שאני מעביר את זה, חוזר על זה כמה פעמים, ותמיד אני לא מספיק זוכר ולא מספיק, תמיד צריך לחזק, תמיד צריך להתעורר מהדבר הזה. הוא מספר איך הייתה מכת ערוב. זה מדרש, מה שהוא אומר זה מדרש, רק הוא עיצב את המדרש לתפארת המליצה. אז חז"ל מספרים שמכת ערוב היו באו כל החיות, והמצרים, מה זה, חביבי, פחדו מהערוב, הם ידעו שהערוב מגיע. אתה רואה מצרי רואה איזה צ'יטה רודפת אחריו, צ'יטה רצה מהר, היו ירנס בי, הבן אדם ברח מיד לבית, סגר כולו, טה 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 טה, תבר את זה הכל, מסמרים, הבן אדם מסתובב, פתאום רואה איזה הרבי בניו עושה, איזה מדהים. עכשיו גם לברוע אתה לא יכול, לב עוד אלף. כל הבית שלך סגור. אתה מבין? בא הרב סופר אומר, מצרי, מפחד, בבוקר פותח את התריסים, רואה עכשיו איזה ברדלס מולו, היי, רוצה מיקור. איזה, זה מפעיד. רק לדבר, אנחנו צוחקים, ככה אומרים זה. מה? אתה רק חושב. אני פעם הלכתי לגן החיות התנ"כי. אתה רואה איזה מישהו הלך לזכוכית. גן החיות התנ"כי, יש לו את הפתוח, יש לו איזה מקום עם זכוכית, איזה 800 מילימטר שם, עובי. ואז אתה רואה אותו משחק עם הלוויה, הלוויה עושה לו ככה, זה נה, נה, נה. אמרתי, נה, נה, בוא תלך איזה חצי מטר, ואני אומר, נה, נה, נה. תביא, יעני, תביא כולו גבר על הלוויה הזאת, זה לוויה מסוממת. זה מסכנה יצאה לאפטר מזמן, כולה זקנה ב-300. אז הלוויה כזאת, איך אתה מפחד? אתה יודע מה זה לוויה ביער? אתה מוכן לעבוד מול לוויה? מול צבוע רק תעמוד, בוא נראה אותך גבר. אתה מבין? והמצרים ככה חיו. אתה לא מאמין איך אפשר לתאר את המכה הזאת. חז"ל אומרים שהמצרים כל כך פחדו, היו צריכים להעביר את הילדים שלהם, תפסו יהודי, אמרו לו יהודי, תעשה מצווה, תעשה מצווה. כך בקשה את היהודים שלנו, את הילדים שלנו, תעביר אותם לשם, שלא יהיה בעיות. קיצור, נתנו את זה ליהודי, והיהודי כולו מפחד, ברעד. הוא לוקח את הילדים שלו, לוקח את הבהמות האלה בדמות אדם, מטייל איתם ברחוב המצרי. פתאום אתה רואה, חביבי, הסתעמות של חיות, פילים, אריות, דובים, כולם מגיעים. היהודי מסכן נכנס ללחץ. מסכן, מה נשאר לו? על חטא שעתה לא פניך, ואונס, עתה לא נעשה. וידוי הגדול, עכשיו חלאס, הולך למות. מה אתה יודע, איזה פחד לראות פיל רץ אחריך? גם הוא יעשה, ברגע האחרון. אתה מבין? איזה מדהים. היהודי היה בלחץ. ואז כתוב שהחיות היו מזנקות מעבר ליהודי, והיו טורפות רק את המצרים. يعني افילו كخ رب ولا كل سنه عمر افילו الحيوت يدعوا مين هو يهودي لو تصير لحقوق حقوق بكنيست كمان الى يدعوا هكل مين بيدوق لفي ادم يهودي اخلوه واخلوه اخلوه كل المصريين واز بسوف متكرب ابيل وكخ اميرين بتاع خرطوم شلو اوسى له سلام كخ على اليهودي مزيع له ايه ده عنو بزدت خا وولف عشان اليهودي حوزر مسكين ان له العربي ملخو هو حوزر للبيت بوجشتو المصري قال له بون ابو الاديب لي قال له اسمع תוציא דף ועט, תתחיל לרשום. מוחמד אכל אותו האריה. ערפאת אכל אותו הברדלס. תעשה רשימה, אני אפרט לך. אין, אנחנו כולם. ככה היו המכות. הצפרדע, מכה מגעילה. מכה מגעילה, מכה רעשנית. חז"ל אומרים שהיא טמטמה את המתחת. המכות הקשות ביותר שהיו למצרים זה מכת הצפרדע. אומרים חז"ל, הרע שלהם היה מחריש אוזניים. אי אפשר לנהל חיים. תאר לך, בן אדם שם לך בוקסות, כמו שפעם אחת היה לי טרמפ עד לנהריה. טרמפ, מה זה מעולה? סוברו ישנה בצבע חום, ואני חייל מאחורה יושב, אחי, הטרמפ הטוב ביותר, הארוך ביותר שהיה לי במדינת ישראל. הארוך ביותר, ממש, מהדרום עד הצפון. הייתי צריך להגיע לשם, אחי, טרמפ אחד, אבל מה? שתי בוקסות באוזניים שלי, אחי, קרה לי את הצורה. הגעתי לנהריה, הלכתי ככה. פרק לי את הצורה, בבוקסות קטנות, לא כמו של היום, 750. הבוקסות הקטנות של הסוברו, קראתי את הנשמה. תאר לך מה זה, מיליארדי צפרדעים מקרקרות לך מתחת, מעל הזה, בתוך הבטן, פרעו פותח את הפה, וואק וואק, הוא קורא לשרת שלו, יוצא לו צפרדע מתוך הפה. איזה בדיחות, לא נעים. היו שותים מים, בתוך המים היו ראשנים קטנים, ותוך שנייה הם היו עוברים לזה, ומתוך הבטן, וואק 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 וואק. בן אדם הולך לשירותים, חז"ל אומרים, היה להם שירותים בול פגיעה. אז הבן אדם יושב כולו בקריאה ככה, יושב ורוצה לעשות מה שעושים בשירותים. ואז היו צפרדעים מהקומנדו הסורי. זה צפרדעים, זה אותו תלבושת הרי, של הצפרדעים של הקומנדו. בקיצור, אז הם חביבי, הם עולות מתוך זה של הלמטה, אבל הם לא באות משם, הם לא גדלו שם, הם מלמטה, ממי התהום. הם רוצות להיכנס לתוך ארמון המלוכה. איך ייכנסו? זה שיש מרמורי, איך מפקיעים אותו? אז אתה אומר לה שיש, שיש, השם שלח אותי, זה מילת הקוד. השם שלח אותי, השיש עושה ככה. נפתח השיש, והצפרדע עולה. צפרדע עולה, עוברת את כל המסך העשן והעדים של השירותים, מגיעה בדיוק לחור המתאים, אופ, תופסת את מה שצריך לתפוס, ואופה למטה בחזרה. והמצרי הלך להוריד צועה, הוריד גם את המעיים. מה הרע לזה? בן אדם הלך. מת! צפרדע ותשחיתם. הייתה אוכלת אותם הצפרדע.
היום שהוא חיים
אחר. אוכלת אותם. מתים! מה זה?
מה נשאר בקרה?
יש צפרדעים מהקומנדו, יש לא מהקומנדו, יש רק מאלה שמרעישות. יש אלה עם החצוצות, חז"ל אומרים. תלוי, יש כמה גדודים של צפרדעים הגיעו לשם. ויש דעות שאומרות שהצפרדע לא היה הקוואקווה הקטנצ'י כזה. היה אל תמסח. היה תנינים. התנינים! זה היה הצפרדעים. זו אותה משפחה, מי שמכיר. זה היה, דבר כזה, זה מכת צפרדעים? מה, אתה יודע, זה פעל. תנין אחד התקרב לפה, אתה לא יודע איך לדבר איתו בכלל. תאר לך מה זה מכת תנינים, איך הם נכנסים לארמון, איך אוכלים אנשים, ילדים, קוראים אותם. כל זה היה מכה אחת. 10 מכות כאלה. בזמן שהיה את המכות למצרים, עם ישראל מסדרים ציפורניים, זה ידוע. לא היה עבודות. לא היה, חלש. רואים את המצרים. זרה אותו, זה הנה, זה שאתמול הרביץ לך. הנה, בואו, תבוא, תבוא, תבוא. אכל אותו אריה, אתה כבר לא יכול לראות. איזה מניח. אשר התעללתי במצרים, מצווה לספר לילדים, רבותיי, ככה, לספר ככה, לא. היו 10 מכות, 10 מכות נוראיות, השם חיסל את המצרים, וזה לא כתב על העיתון. ספר סיפור, ספר סיפור, איך זה היה? תיקח את המקורות, תעבד אותם, תיקח אותם, תהפוך אותם להצגה. מי שיוכל לעשות מזה הצגה, זה הכי טוב. אני לא מדבר על הסרט, זה עזרת השם. יום יבוא, אולי תדע. אבל בעזרת, הצגה. כך, תעשה, אתה פעו. מה פעו? אני ככה, אני למה אדבר איתך מילה? מה, נדבר לכם, נצלן לכם משהו אחרון. חזל אומרים שפרעו, פרעו המלך, אתם יודעים את הכל, אבל אני אומר לכם רק את זה ככה, נסיים. חזל אומרים שפרעו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, בוא אל פרעו, הנה יוצא המימה. בוא אל פרעו, הנה יוצא המימה. מה אתה רוצה מהמימה? כל הזמן המימה? פרעו היה חסיד. הוא היה מלך טוב, הוא היה החמיר, תקנת עזרא היה טובל במקווה כל בוקר. זה לא מקווה, בנהר. משהו חמור מאוד. הבן אדם מסכן עשה את עצמו אלוהים. ואלוקים, אלוהים, סליחה, כידוע, לא עושה גדולים. גם לא קטנים. הוא לא עושה בכלל, צועה. לא עושה כלום. אבל מסכן, פרעו הרי אנחנו בינינו, כאילו בלי שאף אחד ידע. פרעו לא היה אלוהים, כאילו אתם יודעים. אז בסוף הוא לא היה. אז כיוון שהוא לא היה, אז הוא היה צריך לעשות שירותים. אז איך יעשה שירותים? אם הוא ייכנס לאסלה, יגיד, זה אלוהים, זה לא ליגה. אז הוא היה אומר שכיוון שיש שני אלוהים במצרים, יש אותי, זה האלוהים הגדול. ויש את העוזר שלי, האלוהים הקטן, זה היהור. אנחנו כל בוקר יש לנו התייעצות. אני נכנס לתוך האלוהים השני, אני מדבר איתו ועניינים, סיפורים, זוגרים את כל הפינות, מה שצריך, איפה לשלוח וזה, כל הכוחות. כמו שצריך, זה אלוהים, זה ישיבת צוות. בקיצור, כן. בקיצור, אדומים, צהובים, מחליטים כל ההלטות. בקיצור, הבן אדם כל בוקר הולך, ותחשוב, כל הלילה יש לו שירותים, הוא לא יכול ללכת. למה אסור? זה פדיחות. יעני, כולו מלא בלחץ, מלא בלחץ. משה רבנו עליו השלום, יום אחד, אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך תפגוש את פרעה, הנה יוצא המימה. הנה יוצא המימה, זה הזמן שפרעה רץ לשירותים, וכשפרעה רץ לשירותים, הבן אדם בלחץ. ראית פעם שאתה באוטובוס, ואתה יודע שאתה צריך לשירותים, אתה כל הדרך חושב, אני עף לבית, לא מזה עף, מה אני טס לבית? ואם מישהו בשירותים שובר עליו את הדלת, אין! אני רץ הביתה! בן אדם בלחץ, למה? כי הוא יודע, מחכה רק לבית. אוי ואבוי, בשירותים תפוסים, בן אדם מת, יכול מתוגע למות, מרוב הלחץ. ברעו ככה, כולו בלחץ, רץ, רץ, רץ למים, פתאום משה רבנו, ברעו אחי, מה יש בעדך? ומשה רבנו, עוד מעט דבר, עוד מעט, עוד מעט. הוא אומר, לא, מה, אתה ממהר לאיזשהו מקום. הוא אומר, נדבר איתך, עוד מעט, אני אסביר לך, אני ממהר, עוד מעט אסביר לך, די. למה, רגע, אחי, בוא נשאר, כוס קפה, נדבר. אתה רוצה לשחרר את עם ישראל? די כבר, שחרר, תן לי לשחרר. לא רוצה כאילו, תן לשירותים. אמרנו, משה רבנו, אתה צריך לשירותים. ופעם הבאה, הוא לא תפס אותו בדרך לשירותים. הוא תפס אותו במים, באמצע הלעת, היי פרעו. אתה מבין? איזה לא נעים זה. איזה בדיח עוד זה. אמר לו פרעו, אתה נראה לי מתאמס בשיבת צוות היום. מה הקטע? איזה בושות. אמר לו, על מי אתה עובד, אידיוט? אתה בן אדם? מה אתה חושב שאתה אלוהים? לי יאורי ואני עשיתי לי. אני עשיתי את האלוהות, אני בראתי את עצמי, אני בראתי שמן וארץ, אני בראתי הכל, אני בראתי. אתה בראת הכל, אתה צריך לשירותים כמוני. מה אתה שבן אדם? אתה בן אדם אפילו אני שאני יותר חזק ממך, אני לא אלוהים. אתה יודע מי זה אלוקים? אין לנו מושג מה זה אלוקים. זה פרעו לא מבין, חושב שהוא לא מבין. ומשה רבנו עליו השלום מחדיר לו עמוק עמוק את התודעה הזאת, יש אלוקים. עד שפרעו עתיד להגיד, השם הצדיק. ואני ועמי הרשעים. קלט כבר עניין. אחי, חלס גדול על האלוקים הזה. מה בסוף אומר להם? העתירו בעדי, תעשו לי בשם ברך. כשאתם הולכים, תפללו עליי, תעשו לו קדיש, עשו לו השכבה, עשו לו ברכה, כן.
שאלה עם ישראל, יצאו מצרים, עשו להם ניסים, מה קורה? אבל שאלה, לא, 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 אנחנו עכשיו תגיד לנו, יש ניצוצות, יש עניינים, ואדם פשוט יענו. שואל לך, אז למה הקדוש ברוך הוא ככה עשה לעם ישראל, עושה להם לסבול ל-200-300 שנה, עושה להם שם שואה כזו ארוכה, ואז הוא מוציא אותם בניסים. מה זה, או הבנים שלו, או לא הבנים שלו, בלי עכשיו, באדם רגיל שואל אותך, לא, אתה לא יכול
לצטות, ענייני. שאלה של פצצת אטום, ואתה רוצה לקבל עליה תשובה בדקה. אז אני זלזל בך ואני אענה תשובה של דקה, למרות שאסור לעשות את זה, אבל פשוט, אני לא רוצה...
אבל אף אחד לא יושב לך גם שעה, סתם באדם שואל.
לא, אז אי אפשר לשתול שאלה גדולה בשנייה, אי אפשר. אי אפשר לענות על שאלה כזאת גדולה בשנייה, אבל אני אענה רק בקודים. התשובה בקודם היא, ברור שבורא עולם, זה היסוד הכי יסודי, אוהב את עם ישראל. זה היסוד הכי יסודי. לפעמים צריך לעשות ניתוחים כואבים גם לאנשים שאוהבים אותם. עם ישראל לא היה במצב טוב. אם זה לפי המדרש, עם ישראל צחק על בני השפחות ואמר להם, אתם עבדים, בורא עולם אמר להם, אתם בעצמכם תהיו עבדים. אם זה בגלל כל מיני דברים ובעיות שהיו שם במצרים, שחזל אומרים שכמעט ולא היה כבר להוציא גוי מקרב גוי. חזל אומרים, מה זה גוי מקרב גוי? ממש עם ישראל היה כמו המצרים. ולכן מלאך לא יכול להוציא אותם. למה? הוא לא יודע להבדיל. אין הבחנה, אני לא יודע מי יהודי. לא יודע פה מי יהודי. לכן המצב שלנו היה קטסטרופלי. אז היה צריך לנקות קצת. על ידי הצער של השעבוד. וגם למה משה רבנו עשה את השלושה חודשים האלה? עוד פעם, כדי למרק. חישב את הקץ, אנחנו אומרים. מה זה חישב את הקץ? כמה זמן לוקח לחשב את הקץ? מה זה חישב את הקץ? חישב את הקץ, ראה שנגמרו 400 שנה? סגר. לא נכון. חישב את הקץ, בורא עולם, צמצם. קץ. מה זה קץ? קץ 190. אני גזרתי 400 שנה איפה? במצרים. אני גזרתי במצרים 400 שנה. אבל בורא עולם חישב את הקץ. הכניס גם את הקץ, את ה-190 של האבות, אמר יאללה בוא נחשיב את זה. מרוב אהבתו את עם ישראל. על פי התיקון של עם ישראל היה צריך 400 שנה. אבל קושי
השם... אבל יש פה כמה משפחות, כמה מאות, כמה אלפים, שתגיד הם קולקלים. עכשיו את ה-200 שנה משעבד, את הבנים שהבנים שלהם, הם לא מהם קשורים.
והילדים של הילדים שלהם, מי אמר שהם בסדר? הרי לא יומתו אבות על בנים. תמיד יש חשבונות לקדוש ברוך הוא. זה לא שאתה לא מת בגללו. תרגע, אתה מת רק בגללך. בגללך, בורא עולם דן את האדם לפי מה שהוא.
אז בסוף מה עשה, אבל הוא הרג חלק וחלק הוא הוציא, כבר עכשיו היה
עושה את זה. מי שהיה צריך להרוג.
לא, כבר עכשיו היה הורג את החלק הזה.
יש עניין להצטרף, יש עניין להצטרף, כמו קור הברזל. בורא עולם הכניס אותם למצרים, שזה יוצק את האווירה של העם. עם ישראל נוצר עם במצרים. לוקח 400 שנה, בורא עולם צמצם את זה ברחמיו המרובים, וחישב את הקץ. חישב את הקץ זה לא מלשון קלקולטור, הוא לא חישב יעני ככה. אלא בורא עולם יחשיב את הקץ, את ה-190, הכניס לתוך החשבון הזה של ה-210, צמצם אותו והפך את זה כאילו ל-400, כי כוונתו הייתה לטובה. ולכן בורא עולם הקשה, זה מה שכתוב בכל הספרים לפני שזה יקרה, זה כתוב בספרים שהדורות האחרונים, הצרות יהיו דחופות הרבה יותר וקשות הרבה יותר. למה? למה? אומרים כמו בן אדם שרוצה לסגור חשבון. כשרוצה לסגור חשבון, אז הוא תתני, סוגר מהר. אז אותו דבר, בורא העולם רוצה להביא את הגאולה, אבל יש חשבונות, מה נעשה? מידת הדין צועקת. אז בורא העולם משחרר לתיני, ככה, ככה, זה, ככה, ככה, בוא נגמור את העניין ונגמור את הסיפור. בסדר? השאלה כבדה, התשובה לא ממצה, אבל בעזרת השם. עיקר העיקרים רבותיי, משפט אחרון לסיכום. כל בן אדם מכם ייקח בעזרת השם לעצמו את זה כתפקיד. ילמד את הדברים, יכין לעצמו איזה שהם מצגות, איזה שהם סיפורים, יעביר אותם בבית, ועל ידי זה נקיים את המצווה בהידור. והגעת לבנך, לפעמים גם והגעת לאביך. ברוך ה' לעולם. אמן ואמן.